לכם וערב טוב, אהלן פרימו.
אהלן רוני, אהלן.
בוא נפתח קודם כל עם השיבוץ השופטים.
חזרנו לברקה,
מחזור הפתיחה של הליגה, בכדורגל הליגת העל. בשבת, תן לי מה שיש.
יאללה, בבקשה, 19:00 בדוחה, בני סכנין הפועל תל אביב, עידן ליבה, שופט. דניאל בר נתן בברקה.
אני מקווה שבר נתן יחלץ אותו, כן.
יעבור טוב, נכון?
יש סיכוי, יש
בר נתן בסדר.
בר נתן זה אין הנץ, כן.
אין הנץ. שבת, 20:00, הפועל באר שבע, הפועל חדרה, פוקסמן, דוד, שופט, והאם שלום בן אברהם יעזור לו?
איפה הוא שם בצרות?
אני אומר ש... רשומה פרטיה אחת במשחק הזה.
פרטיה בטח, אחת לפחות.
אחת לפחות.
כן.
הלאה. מכבי נתניה, בני ריינה, שבת ב8, בנתניה, ניב שטייף, שופט. וואי וואי וואי, עכשיו אני רואה את זה פעם ראשונה. לוי סניר עוזר לו. אני, סניר, תבוא, לא. לא, לא, לא. הוא המציא פנדל להפועל ירושלים.
אבל לא עבר.
לא היה עבר, אבל הוא המציא פנדל.
אבל לא היה עבר.
בסדר.
פה הוא יכול ללכת, הלא חזור, רח וג'י.
לא, אז מה שאני אומר, שלוי סניר יבוא לבר בשבת.
מה שיקרא בנפש חפצה.
כן, ובוא נתשמע, כי שטייף ניב יכול.
לא, תן לו, תן לו, תן לו צ'אנס. מבוא לפרטיה, לא בטוח, מבוא, כן.
שבת 19:15.
אתה מה, בטוח אולי פרטיה, כן.
שבת 19:15 במושבה, מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים, דקל צינו עלה מליגה לאומית, שופט. אוי ואבוי, מי עוזר לו? שמואלביץ' איתן עוזר לו. איתן, נכון, איתן יעזור לדקל. בהצלחה דקל, שפט הליגה הלאומית, היית על הכיפק. בוא נעבור לבלומפילד ביום ראשון.
בליגה הלאומית גם אין ור, אז הוא עוד רואה.
בוא נעבור ביום ראשון לבלומפילד, 20:15, מכבי תל אביב אשדוד, גל ליבוביץ' על הדשא, יגאל פריד עוזר לו. בסדר, נעבור את זה. ויום שני בבלומפילד, שני מאמנים לחוצים, רצח רוני, רדיוס לביתר. 20:30 בערב, בלומפילד, יום שני, ריינצ'רי בעיר, ביתר ירושלים, הפועל חיפה, ריינצ'רי בר שופט.
כן.
ועוזר לו, אדלר זיו, אני אומר שבגלל אדלר, אנחנו סוגרים את זה כמו גדולים.
אדלר זה מה שנקרא ספרה, הספירה אחר מתחילה בארבע.
כן.
כן. זהו,
אמרנו, מכבי חיפה נדחה, אלוהים גדול.
מכבי חיפה נדחה בגלל המשחק ביום שלישי הבא, גומלין, מול יאנג בויז. אגב, מכבי חיפה, בוא נמשיך איתה, בית הדין קמה. כמה, בית הדין כמה, קבע שלא צריך לממש את עונש על פנאי של הפחתת שתי נקודות ליגה, כתוצאה מהשלכת אבוקות. בגמר זה היה, איזה משחק זה היה?
זה היה?
אלוף האלופים.
אלוף האלופים, מכבי חיפה בית"ר ירושלים.
אלי אמר לי, זה היה בדלת באב.
אלי שר או אלי אוחנה?
אלי אוחנה כמוני.
לא, כי הוא דיבר איתכם היום.
לא, אבל אמר לי אלי שר שזה היה דלת באב, והדיון המשמעתי היה באלף באלול, התחלו סליחות. אז הוא מבין בזה, ואני מצטט אותו.
לא חשבנו על זה שאנחנו בימי סליחות, אז בית הדין בא היום...
סלחני.
סלחני, מבית הלל.
כן, בקיצור...
דעתך, אני רוצה לשמוע דעתך כפי שאני אגיד את דעתי.
רגע, בוא נגיד רגע את העונש. קודם כל, לא הופחתו, לא הופעל עונש התנאי. הקבוצה נכנסה ב...
60,000 שקל.
השופט, הדיין, אתה יודע, שימוני, ומי היה איתו? לנדאו? הם היו שניים,
כן,
נכון?
כן, לדעתי הוא שלושה, אבל לא חשוב.
שלושה. בכל מקרה הם קבעו שהאבוקה הושלחה, או האבוקות, אתה נכון, הושלחו בזמן הפסקת מים בדקה ה-19. כאשר בפועל, מה שקרה, הושלחו אבוקות, פגעו בדשא, צריך להוציא אותן. אתה יודע, השאירו סימני חריכה על הדשא, אז הייתה הפסקת מים. אבל בית הדין לא התרשם מהמציאות הזו, והחליט שזה לא בנסיבות מחמירות, כפי שקבע התובע בכתב האישום. אתה הבין? עכשיו אתה שואל דעתי, זו פרטיה. למה זו פרטיה? כי יש עונש על תנאי, ואין פה בכלל מה לדבר. אני ראיתי קבוצות אחרות עם עונש על תנאי, ישר ממשו. אבל, אתה יודע, איך אומרים, א' באלול, סליחות, עניינים, בלגן, כל המערכת הזו של האכיפה, הנישה, חייבת לעבור ינון, מסטרשנוב למעלה, עד אחרון הדיינים למטה.
מסכים ב-100%, הגיע הזמן.
די כבר, בוא נה, אנשים שם עשרות שנים בתפקיד, מספיק.
אני רוצה להגיד לך, רוני, שמכבי חיפה על הדשא כקבוצה, היא היום הקבוצה הכי טובה בישראל, היא אלופת המדינה, יכול להיות שבשבוע הקרוב היא תתכנס פעם שנייה לבית ליגת האלופות, שזה הליגה הטובה ביותר בעולם, ועל כך מגיע לה כל הכבוד, אבל אני, התחושה שלי כל הזמן היא, שהיא גם הכי טובה במשרד הפנים, ובהתאחדות לכדורגל, בבתי הדין. שאני רואה קבוצות אחרות איך נהנשות, איך מתאבדות בתוך הדיון, ובכל זאת נהנשות, ואז אתה מגיע...
מכבי חיפה עושה את העבודה שלה, אבל זה עדיין, יש מציאות. אתה מבין, נכון שזו מציאות לא מצולמת, כי ההתאחדות לא מרשה, ההתאחדות שיש...
לא חשוב, אבל העיתונאי יכול להיכנס ולרשום הכל.
אז אני אומר, אתה מבין, יש גם סרטים, זה לא משנה, זה שלא צולם בהתאחדות, עדיין השיגו... עדיין השיגו וידאו, ואנחנו יודעים מה קרה לפני מה. זה שבאמת, אתה יודע, כל הקטע הזה שאסור לצלם, אסור לשדר, סליחה.
אסור לשדר.
אסור לשדר אבוקות ואלימות וכל הדברים האלה, אתה מבין, הציבור נשאר, אתה יודע, בלומפ, אתה יודע, אתה לא יודע מה קורה פה בכלל.
כן.
כן היה, לא היה, אבל יש וידאו.
אני רק רוצה לחדד את הדבר הכי עובדתי שיש. עובדתי, תובע התאחדות, עורך דין ניר אשף, העמיד לדין את מכבי חיפה, קבע שזה נסיבות מחמירות. מי שמדבר מהעיתונאים עם ניר אשף, ניר אשף מסביר מה זה נסיבות מחמירות, זה אומר אבוקות למגרש והמשחק נעצר.
ובית הדין, בית הדין קמה, של קמה,
של קמה,
אמר לא נסיבות מחמירות.
יפה, למה נסיבות מחמירות? בא עורך דין המוצלח של מכבי חיפה, אני אומר מוצלח מאוד, הצליח לשכנע את האדונים שמעוני וחבריו, שזה קרה בזמן הפסקת מים. אדוני היקר, הפסקת מים באה בעקבות האבוקות.
זה לא משנה, כל הכבוד לו שהוא הצליח, ובגלל שהוא הצליח, אתה שואל, מתי נכתב פסק הדין? או מתי הוחלט עליו? כי בסך
היום
הכל...
היום פרסמו אותו.
היום פרסמו אותו, זה נכון. אבל מתי הוחלט עליו? כי בסך הכל, אין מה שנקרא, איך הם אומרים אצלם הפינגווינים, אין חולק.
כן.
אין חולק שהפסקת בדקה 19, אין הפסקות מים דקה 19.
אין דבר כזה, תאבין? זה מינימום אמצע מחצית.
אבל עזוב את האין או יש. האבוקות פגעו בדשא לפני הפסקת מים.
יפה.
זה הכל.
עכשיו, שאלה אחרונה אותך אני שואל. בית"ר ירושלים ננשל מינוס 4 נקודות, אתה יודע, בעקבות גמר הגביע.
לא, זה העליבו את הנשיא.
העליבו את הנשיא, ראינו מאות אנשים שנכנסו, הם נכנסו אחרי 40 דקות, ש-40 דקות לא נערך הטקס, והם קיבלו על זה 4 נקודות. עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה אדם פיקח.
ממש לא.
תקשיב רגע את השאלה. תקשיב, הורידו להם על זה 4 נקודות. לא היה משחק באותה שנייה. עכשיו אני שואל אותך, אם מכבי נתניה מפקיעה גול לביתה ירושלים בגמר, ואותם מאות אנשים מתעצבנים על הגול של נתניה ונכנסים תוך כדי משחק, אם זה מינוס 4, כמה עכשיו, מה קורה?
גם שם ירד רק אדם אחד לדשא.
לא, בגמר הגביע ירדו מאות.
לא, אני מדבר איתך בזה, באבוקה, באותו אירוע של האבוקות, אחד אבל.
אבל אז אני אומר לך, שאם אוהדים יפרצו למגרש בזמן משחק, שהמשחק מתנהל דקה 50, 60, 70, העונש הרי צריך להיות פי 5, מה יורידו לביתר 20 נקודות? תשמע, כמו שאתה אומר, חייבים לעשות פה משהו בבתי הדין.
לסגור, רמונט ומחדש.
ותראה, אתה ואני, אתה ואני לא רם כספי הגדולים.
אני לא, אין לי מושג.
אנחנו קוראים את פסקי הדין.
אין מה לקרוא, אני מסתכל מה כתוב בפסק הדין ומה רואים בווידאו. עורך ומפיק סער פלסר, אחראי לשידור ברדיו 103, בני שאולסקי. ברדיו צפון, מעבר ב-4.5, גל אשל. עורכים בדיגיטל, עינב אורגד ואליעזר בן יהודה. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיטספורט, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לעורך הדין יפתח אבן עזרא, בעבר מומחה בדיני ספורט, ובעבר התובע של ההתאחדות לכדורגל. אנא נפתח.
ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר, אז איך אתה באמת נותן לנו את הפרשנות של בית הדין קמה בין מה שקרה בדשא, בנוכחות 30,000 צופים, לבין מה שקורה בווידאו, לבין החלטת בית הדין קמה?
קודם כל, קראתם את ההחלטה כמוני. בית הדין, בניגוד להחלטת התובע להעמיד את הקבוצה להתפרות עודים בנסיבות מחמירות, החליט בעצם להוריד את הנסיבות המחמירות, והמשמעות של זה הייתה שלא צריך או לא ניתן להפעיל את התנאי של הפחתת הנקודות. קראתי את ההחלטה, ובעצם הוא מסתמך על כמה דברים מהדיין.
לא, דבר איתנו על הפסקת המים, שזה בערך...
דבר איתנו על הפסקת המים, שהוא אמר שזה
קרה... אני חושב שזה לא... זה לא העיקר בעניין הזה.
סליחה, אבל רגע, אבל
יפתח.
אבל זו העובדה, רגע. תן לי שנייה, יפתח, אנחנו לא עורכי דין, אנחנו לא ידידים וכאלה. אנחנו אבל יודעים לידדה, אנחנו עדיין רואים. לא כל כך טוב, אבל עדיין רואים. אני גם בעין אחת. אז בכל מקרה, אני שואל רק דבר אחד. אם כותב בית הדין... תבין, אחרי כמה, 31 יום מהאירוע, כותב שהאירוע קרה בעת הפסקת שתייה, כאשר הוא לא קרה בעת הפסקת שתייה, אלא הפסקת שתייה היא תוצאה של השלכת האבוקות, איך אני יכול לסמוך בכלל על החבורה הזאת?
אל תקרא לחבורה, זה אנשים מאוד רציניים יש לי שם.
אני לא יודע, בעיניי לא.
גם כשהם טועים, הם עדיין...
וטועים הרבה,
כן. לא מסכים איתך, אבל... לפעמים קורה שהם טועים, וכאן יש להם טעות עובדתית מאוד מאוד בולטת, שזה יש בית דין עליון, ששם אפשר לתקן את ההחלטות, אני גם מניח שיוגש על ידי ההתאחדות תראו, אני מניח, יש לי יותר מאשר יסוד להאמין שזה מה שיקרה.
הוא בודק את זה עכשיו רשף.
והם חושבים, כי הם חושבים שבאמת יש פה איזושהי טעות בגישה, אני חושב שגם בית הדין מנמק את זה ביותר מאשר הנושא של ההפסקת המים, הוא מנמק את זה בתוך השופט עצמו, שדוח השופט עצמו לא ראה את האירוע הזה בתור אירוע, לפחות מבחינת המלב, מבחינת התיאור שלו, כאירוע שהוא בנסיבות מחמירות. אם קראתם את ההחלטה, אז אני מניח שאתם ערים לעניין הזה. וזה מה שהביא אותו למעשה לשנות את סעיף העבירה מסעיף פי של התפעמות אוהדים בנסיבות מחמירות לסעיף רגיל. אני לא בטוח, יכול להיות שאני הייתי מחליט אחרת, אבל... הם אומרים שהיה להם חוסר ראייתי, בכל מה שתוגע לנסיק.
אבל הם מדברים על חוסר ראייתי, כאפשר, הם לא מתייחסים נכון לראייה שעליה הם מבססים את הטיעון.
אבל אני אומר שוב, א', בעניין הזה יכול להיות שהם טעו.
מה זה יכול להיות שהם טעו?
אני אומר, יכול להיות שהם
טעו. עובדתית הם טעו, אבל.
מעבר לזה, יכול להיות שגם אם זה לא היה בהפסקת מים, עדיין הם לא היו מוצאים שזה היה נסיבות מחמירות.
אני רוצה...
בגלל שדוח השופט לא מייחס לדבר, לא ייחס לאירוע את הדרמטיות
אבל השופט, תקשיב, אבל יפתח, שנייה
שמחזיק את העמדתם לדין
אני לא יודע, יש דוח שופט ודוח משקיף
לא אהבו כל כך את הדוח של השופט
רק שנייה
לא אהבו כל כך, לא אהבו את הדוח אני אומר לך מתוך ההתאחדות
רגע, אני רק שואל דבר אחד
אני חושב שפרימו צודק
אבל בא שופט שלמד 30 שעות להיות שופט, אוקיי?
אז מה, הוא לא יודע לכתוב?
אני לא יודע, אני רק יודע מה הוא למד, אוקיי? ועובדה שהוא לא שיקף נכון את האירועים.
יפה! אתה
הבין?
כל הכבוד לך!
אז יפה,
אז אולי...
בית הדין קורא את השופט!
אבל הגיע הזמן, אבל אם השופט טועה, אוקיי? והוא מגיש חוות דעת של מה, של מומחה, הוא 30 שעות לימוד.
אבל לפי תקנון פיפה, דוח השופט הוא ראייה מכרעת. הוא ראייה מכרעת.
אז בואו נשלח את השופטים לקורס כתיבת המה.
שנייה, רון, בית הדין קורא עשרות אלפי דוחות. לפחות 200-300 כל שבוע.
למה בית הדין לא ראה את הוידאו?
שנייה, אבל הוא יודע לקרוא או לזהות את הנסיבות מתוך בקריאה שבאמת עשרות אלפי דוחות. במקרה הזה הוא, אחרי שהוא ראה כל כך בדוחות וקרא את הדוח הזה, הוא ראה שכנראה זה לא המקרה הכי
חמור. אבל יפתח, הם כתבו שלא הוצגו בפניהם ראיות מספקות מצד התביעה. אז אני שואל, אותך.
למה לא הביאו את הוידאו?
אני לא יודע. אני לא הייתי בדיון ואני לא
תובע. למה בית הדין לא ביקש את הוידאו?
לא הייתי צריך לשאול את השאלה הזאת. אבל בסופו של יום, כשבית הדין בא להחליט, הוא מחליט לסמך הראיות שבפניו. עכשיו יכול להיות... שהוא היה צריך לפנות לתובע, לדחות את הדיון, לפנות לתובע ולהגיד לו, תביא לי ראיות נוספות אם יש.
נכון.
יכול להיות.
אני רוצה, אני...
את האפשרות הזאת, מבחינת הראיות שהיו בפניו, וכשהוא קורא את דוח השופט ודוח המשקיף, הוא הגיע למסקנה שהנסיבות לא היו כאלה שהצדיקו, נסיבות מחמירות.
אז פעם הבאה אנחנו נגיד לשופט, תקשיב, לא היו אבוקות.
אבל אין מה לעשות.
מה זה, אז אני שואל אותך.
הוא קורא מאוד מאוד מכריע.
אבל אנחנו מדברים, תקשיב, אנחנו לא מדברים פה על שוטר שכותב דוח חקירה, אוקיי, ולמד 4-5 חודשים כיצד להציג מסמך. השופט, לפי מה שאתה אומר לי, שהוא כאילו עד התביעה העיקרי, באמצעות הדוח שלו, אומר לא ראיתי
אבל אבוקות. אבל אני רוצה...
מה
לה...
זה?
אני...
יותר, רגע, רון, אני אעשה לך סדר. בדין המשמעתי של הספורט, דוח השופט, הערך הראייתי שלו הוא פי שניים מעדות של שוטר.
אבל אני רוצה
אבל ברור לך שזה פגום.
אני רוצה לקרוא לך מילה במילה מה כותב השופט. בדקה ה-19 הודלקו אבוקות רבות כאשר חלקן נזרקו לעבר שדה המשחק מהיציע הצפוני המוכלס על ידי אוהדי מכבי חיפה. כתוצאה מכך המשחק הופסק למשך 3 דקות, או מסביר לכל אדם, עורך דין רשף, כאשר נזרקות אבוקות, והמשחק מופסק, זה בדיוק נסיבות מחמירות. למה כל הזמן אנחנו מתפלפלים? למה אנחנו לא כמו
מתות? אין כאן שום התפלפלות.
הנה עובדה שהם...
לא, כי הם קבעו שזה היה בזמן הפסקת מים.
מי מכניס הפסקת מים? נו, ברצינות.
שנייה. קודם כל, הנושא של הפסקת המים, אני מסכים איתך שזו טעות. זו טעות שניתן לתקן אותה בערעור, ואם בית הדין יחשוב שהעובדה שזה לא קרה בעקבות הפסקת מים, אלא הפסקת המים קרתה בעקבות האבוקות, יכול להיות שהוא ישנה ויקבל את הערעור. בדיוק בשביל זה יש בית דין עליון.
יפה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. היית תובע התאחדות לכדורגל?
הייתי, שימשתי ממלא מקום, כן.
אני רוצה לשאול אותך פחות או יותר באחוזים, אתה לא צריך לפגוע בול. דרישת התובע, ואחרי זה החלטת הדיינים. האם זה נכון שלפחות ב-90% מהמקרים דרישת התובע מתקבלת על ידי הדיינים?
הרבה פחות.
כמה פחות?
לפי דעתי בפחות מ-50% מהמקרים.
זאת אומרת, ברוב המקרים הם לא מקבלים את החלטת?
בחלק מהמקרים התובע דורש הרבה והם נותנים פחות. בחלק מהמקרים הם לא מקבלים את דרישות התובע, הם חושבות שהן נמוכות מדי והם נותנים יותר. היה לי מקרה כזה השנה.
אבל אתה יודע למה אני שואל אותך את זה? שתי החלטות שכולנו זוכרים. החלטה של ביתה ירושלים, שבאו הדיינים ואמרו, נזרוק את ביתה ירושלים מאירופה.
כן.
ראינו שאיזה מאומת אלוהים נהייתה מזה. וגם הפעם, דרישת התובע, דרישה, יש 2 על תנאי, תנו להם 2 על פועל, בפועל גם לא. בשני מקרים, הם עשו לנו פה...
אבל זה קורה על בסיס יומי, גם בדין הפלילי וגם בדין המשמעתי. הם לא מחויבים לדרישת
התובע. לא מחויבים, אבל
הם לא מחויבים, אז תקשיב, הם לא מחויבים, והשופט שהוא נטול הכשרה לעניין.
זה לא נכון, רון, זה לא נכון, הם עוברים סדנאות לכתיבת דוחות, זה ממש לא נכון. אל תגיד שהוא נטול החלטה, גם שופטים
מפליגת אתה רואה שהדוח שלו לא התכתב עם המציאות.
אני יכול להיות. יש גם דרך לטפל בשופטים שהדוחות שלהם לא פוגשים את המציאות.
בסדר, אוקיי.
הם תרומות אחרים.
אוקיי. והייתה פה, בוא נאמר, אני חושב שבאמת בית הדין ומערך התביעה בהתאחדות של ניר אשף לא עשו את המירב כדי להציג את איך אתם קוראים לזה, תשתית ראייתית הולמת, אוקיי? עם הסרט וכל הדברים האלה, כי זה שזה לא שודר, זה לא אומר שזה לא צולם, אוקיי? ולראיה, הווידאוים רצים, הוויטיארים רצים ברשתות, אפקר אפקר.
נכון, הנה, אבל אני יכול להגיד לך, שרוב, שתם את לך דוגמה, את המאומה שהייתה בין מכבי חיפה להפועל באר שבע שנה שעברה, רוב הצילומים שהשתמשו בהם והוצגו לבית הדין, היו צילומים פיראטיים, צילומים שצולמו על ידי הדין.
נכון, על ידי פלאפונים. אבל שאלה לסיום בקטנה, יש סיכוי לניר אשף לזכות בבית הדין העליון?
אני חושב שאם הנושא הזה היה נושא קריטי בענישה, הנושא של הפסקת המים, היה עילה עיקרית בזה שבית הדין שינה את סעיף העבירה מנסיבות למחמירות לנסיבות רגילות, ובית הדין העליון השתכנע בזה, אז יכול מאוד להיות שהאירור יתקבל.
על הכיפק. יפתח, המון תודה.
תודה, יפתח.
שיהיה לכם המשך ערב טוב.
גם לך. שימון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, היה לנו ערב טוב.
היי, ערב טוב, חברים.
מה מתחדש לקראת המפגש עם יאנג בויז ביום רביעי?
אז אתה יודע, מכבי חיפה משלימה את ההכנות שלה.
ראיתי כבר שרשמו גם את הזר החדש.
כן, אז הוא יעמוד לרשותו של מסי דגו בצמד המשחקים האלה. אני בספק אם מחר הוא נראה אותו משחק, כי אתה יודע, היום רק זימון בחורה שלו, וסביר להניח שמסי יפתח עם שון גולדברג וסק.
אתה יודע איפה אני רואה שיש לו סיכוי לשחק? אם בגומלין מכבי חיפה תיקח פער ליאנג בויז, ושם הרי
אולי 3 בלמים.
בדיוק, ושם בשוויץ אולי תצטרך להתגונן יותר, שם הסיכוי שלו יותר גדול ממחר.
נכון, מסכים איתך, אבל אתה יודע, מחר זה אחרי אימון אחד, אני מספק אם הוא יצא לדקות משחק, אבל עדיין, כל עוד יש למסי עוד בלם, אתה יודע, זר, רכת, משמעותי, שיכול לבוא בחשבון, אז זה משהו מבורך מבחינתו. מעבר לזה, אתה יודע, אחד השחקנים שהכי גורם לכאב ראש לקראת המשחק מחר מבחינתו של מסי, זה הנח הלילה. הוא לא היה מתוכנן לפתוח ברכב, אבל היכולת שלו במשחק האחרון בגביע הטוטו, עם שער ובישול, גרמה למסי באמת לחשוב פעמיים לגביו.
אבל אתה יודע, אני חושב על זה, אם חלילי נכנס להרכב, הרי הוא לא יוציא את סבא, הוא לא יוציא את סבא ופיירו בהתקפה, זאת אומרת, יכול להיות שהוא הולך אול אין כמו ברק בחר, ובמקום ג'אבר.
ג'אבר, נכון, אז זה אופציה.
זה התקפה מסוכן, זה מאוד מסוכן.
נכון, אז יכול להיות שהוא יפתח רק עם קשר אחורי אחד, רק עם אלי מוחמד, אבל יותר סביר להניח, שבמשחק מהסוג הזה הוא יפתח עם שני קשרים אחורים, לפחות יתחיל ככה את המשחק, ורק איך שהתפתח המשחק, הוא ישקול אם לבצע שינויים. מסי מבין שהוא חייב באמת לצאת עם יתרון מהמשחק הזה. דקו זה לא תוצאה רע, אבל זה לא תוצאה שבחה בחיפה, כן, הייתה רוצה.
הוא נותק לנו.
הם מבחינתם רוצים באמת להשיג איזה מקדמה לקראת המשחק ביום שלישי הבא.
תגיד שימון, דיברנו קופמן ואני בתחילת התוכנית על העניין הזה שמכבי חיפה לא רק שהיא הקבוצה הכי טובה בארץ על הדשא ויש סיכוי שהיא תהיה עוד פעם בליגת אלופות, יש לה גם, תשמע, היא גם הכי טובה בארץ במשרד הפנים ובהתאחדות לכדורגל, זה חיזוק משמעותי.
כן, אתה יודע, זה משהו שאני רואה היום בכל הרשתות החברתיות, בטח פועדי בית ארושלים, מכבי תל אביב, מקנים את ינקה לשחר כיושב ראש ההתאחדות וכאלה דברים. תשמע, כולם ציפו.
הוא פשוט לקח, תקציב, הוא לקח פשוט את האנשים המתאימים, וזה לזכותו. גם מי שמנהל עבורו את הדיונים בבית הדין המשמעתי, וגם את העורך הדין שטיפלה
במשרד הפנים בחיפה.
בפרטיה של סונגרן, שיש את מקצוע עם ניסיון
למה רב. למה פרטיה סונגרן? יותר פרטיה מוחמד. מוחמד זה הילד שקד נתנה לו שום, בלי שום קריטריון.
אבל זה כבר, זה כמה שאני, זה און שלטון, זה לא זה, היא רצתה למצוא חן בעיניו.
נכון.
אוקיי, אבל פה זה לא קשור. פה הם הלכו והציגו מסמכים, זה נשאר בגזרה שלנו בכדורגל.
גם במכבי חיפה, היו סבורים שהם הולכים באמת לקבל עונש של הפחתת נקודות. זה, ההחלטה הזו באמת שזה כנס כספי, זה משהו שהפתיע לא מעט.
אתה יודע מה יכול לקרות, רוני? ששר הפנים, משה ארבל, וואלה, יגידו לו, מכבי חיפה מייצגת נהדר את ישראל, היא אולי תהיה בליגת אלופות, שזה הליגה הכי טובה בעולם, פעם שנייה ברציפות, הוא יבוא ויגיד, יאללה, קחו גם קורנו.
בינתיים ארבל, אתה יודע,
הוא מינה ועדה, זה היה לזכותו.
רגע, הוא הכי יעיל. בקטע של הפנים, בבריאות, אני לא יודע, אני לא מתמצא. חוץ איזשהו דעה קצת לדרי, עם הכספים וכאלה לחלוקת, אבל עזוב את זה, מבחינת הדרכונים מה שהוא עשה, תעודות זהות והקמת הוועדה,
עשה טוב?
קודם כל הוא עשה טוב.
עשה טוב. שימון, מה מדברים על המשחק מחר? זאת אומרת, דחיפה של 30 אלף, ברור שתהיה לנו
כל... הקהל של מכבי חיפה, לעוצמות שלו לא צריך להרחיב, כל קבוצה שמגיעה לפה, כולל פריז סן ז'רמן שהייתה פה, וקבוצות גדולות כאלה, אמרו שלא ראו באירופה מגרשים כאלה, אך זה באמת פוץ' אדיר, הקהל של מכבי חיפה. מכבי חיפה הייתה מעדיפה כמובן שהמשחק הראשון יהיה שם והגומלין פה, אבל אתה יודע, הם יודעים שהם צריכים במשחק הזה להפיק כמה שיותר ולצאת עם איזושהי מקדמה. אני אומר לך שמכבי חיפה מבחינתה מאמינה מאוד שהיא יכולה לעבור את השוויצרים.
אתה יודע, יש כאלה שחלוקים בעניין הזה, האם טוב יותר לפתוח בבית או משחק הגומלין בבית, אבל אני מזכיר לכולם שמכבי חיפה בעונה שעברה את אולימפיאקוס והכוכב האדום בלגרד, היא עברה בשני משחקי חוץ. צריך לזכור את זה.
את הכוכב האדום הגומלין היה בחוץ, עם שער בדקה 90.
נכון, שער עצמי בדקה 90, שם הם עלו לליגת אלופות, זאת אומרת, אי אפשר לפסול את זה שזה יקרה גם השנה, עם כל תשמע, אני אומר לך, לפעמים, אם מכבי חיפה תיקח יתרון, אפילו של שער אחד, נצח 2-1, הרי מה יקרה שם? בשוויץ כל הזמן ינסו לתקוף, ומכבי חיפה, מה היא אומנית בדברים האלה, היא מפלצת בדברים האלה.
אז אני חושב שמחד אחד שמחר
נכנסים להזיות, חכו למשחק.
בטח שנחכה למשחק.
כן, אבל זה אומנית וכאלה.
יש להם שחקני התקפה נהדרים, זה מה שאני אומר. אתה לא חושב? אתה גם חושב.
גם ליאמבוס קצת.
נכון.
שתי הגנות, בוא נאמר, הן לא מושלמות. נכון להרגע.
קבוצות התקפה מאוד מאוד טובות.
כן. תגיד, מה קורה בסכנין? יעברו בקרה לקראת פתיחת הליגה?
כן, אתה יודע, סלובו קודם כל עבר, אבל אתה יודע, הרבה מאוד
חבל
סלובו וסחר עברו.
חבל לו שהוא כן. עבר, חבל לו שהוא עבר, כי רק הוא עבר, אז הם הובסו.
כן, הוא הרס את המשרת. אבל יש לא מעט שחקנים שעוד לא עברו, מאמינים שעד יום חמישי כולם יעברו, מקווים, עושים מאמצים לזה.
אני מבין שהדרישה היא 3 מיליון שקל ערבות בנקאית.
נכון.
נו, אז מה יש לקוות? צריך להביא טעמך ולגמור.
כן, אתה יודע, אבל זה לא תחום שמכבי תל אביב או מכבי חיפה צריכות להוציא.
לא, אבל בוא נעשה סדר, רק שנייה, אני שומע גם את הקולות שיוצאים מסכנין, אומרים, מבקשים מאיתנו יותר מדי. בואו, הדבר הוא מאוד פשוט, אם אתה יש לך הוצאות של, סתם דוגמה, 20 מיליון שקלים, אתה צריך להביא ערבויות, ואם מבקשים מהם 3 מיליון שקלים, הרי מה זה 3 מיליון שקלים? זה 2-3 משכורות לכל השחקנים. אם באמצע העונה פתאום לאבו יונס לא יהיה לשלם משכורות, היא חייבת גלית לקחת את הכסף הזה ולשלם. מה זה? זה א' ב' בבקרה תקציבית. למה באים בטענות כל הזמן?
אין לי תשובה על זה, ומה שאתה אומר זה מדויק. מבחינת הבקרה הם דורשים...
זה לא עניין שמדויק, זה החוק של בקרה תקציבית. אתה מגיש 20 מיליון שקל הוצאות, תביא לי ערבויות על 20 מיליון שקל, זה א' ב'.
עוד שאלה אחת לגבי קריית שמונה, פותחת את הליגה השנייה בסוף השבוע.
פותחת הליגה עם מטרה ברורה לחזור לליגת העל. איזי סירצקי מאוד מרוצה מהסגל שיש לו, הוא ראה את המשחק ביום שבת האחרון, הוא אומר שזה נראה לו טוב מאוד, איך שהקבוצה נראית.
שבירו עוד לא משחק, נכון?
שבירו לא משחק, שבירו מתאמן לא משחק. הוא מבחינתו, אתה יודע, רוצה ומחכה למכבי תל אביב, דיברו לא מעט על זה שיובנוביץ' יעזוב, אז הוא יעבור. יש כעיקרון סיכום בינו לבין מכבי, אבל משום מה המעבר הזה לא יצא לפועל עדיין.
כן. הפועל תל אביב לא רוצה את שבירו?
הפועל תל אביב לקחה שחקן חלוץ של מכבי חיפה מהנוער, את עידו אלמישלי. כנראה שהיא מסתפקת.
היא לקחה גם את צ'יבוטה. כמה חלוצים אתה רוצה
שיתביא? צ'יבוטה הוא בקו, לא? הוא באגף.
בסדר, יש אושוולד, יש צ'יבוטה, יש ליוס, מספיק שחקני התקפה.
לא צריך מישהו שיודע תשע, שחק קצת.
אתה במקום האמריקאים, היית שם כמה, שם איזה מיליון, לא יודע, כמה איזי רוצה, מיליון יורו, לא?
אין לי מושג, אין לי מושג.
הייתי את שבירו 800 אלף יורו.
בבקשה. 800 כבר עשתה הנחה 200.
אבל האמריקאים לא נותנים את זה, מה אתה זה?
הבנתי, טוב, בסדר. אלבס, תודה.
תודה אלבס.
תודה רבה.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
מה קורה?
מכבי תל אביב וביירן, מה קורה? כבר הדדליין כבר עבר, כבר כתבנו 3, 4, 15 דדליינים.
כן, שמעתי את הסוף של שמעון אלבס, צריך כבר לעשות לזה סוף עם השבירו מסוכם במכבי תל אביב, אין שום סיכום ואין שום דבר. אין. ביום שמכבי תל אביב תחליט שהיא רוצה ללכת על שבירו, אז ישבו ידברו איתו. מספיק כבר עם הסיכום הזה.
איזי שירצקי סיכום. אמר לי שמי שמטפל בענייני שבירו זה אבי נימני, אז צריך...
אבל איזה סיכום יכול להיות? פרימו, קופמן עכשיו שואל, תראה כמה זמן עם ביירן, נו. אז מה, אז עם שבירו כבר סיכמו עוד לפני שזה, אבל עזוב, בוא נתקדם.
כן.
כן, שמע, סך הכל יום רגוע יחסית, התקשורת בגרמניה די מיישרת קו עם מה שאנחנו מפרסמים כאן. כמו שאמרתי אתמול, היה איזה יממה וחצי שלא היה כלום בגרמניה, ועכשיו הם כן מדברים על זה שביירן כבר באזור ה5 מיליון, ומכבי תל אביב רוצה 7 מיליון, זה לא הולך כל כך קל מצד אחד, אבל מצד שני, אני גם אמרתי אתמול ואני חוזר על זה גם היום, אני לא שומע משום צד עד עכשיו שזה הולך לקראת פיצוץ. ממש לא, להפך, רק דברים שזה הולך לקראת סגירה. וכן, מכבי תל אביב, זה נכון, רוצה שדניאל פרץ ישחק ביום חמישי בבלומפילד נגד צליה.
אז מה היא עושה, מה היא עושה למשפטי? הורגת אותו.
כן, א' זה נכון, אני גם חושב שזה חוסר אמון בשוער השני, וזה היה צריך כבר לבוא לידי ביטוי שלשום, אין שום בעיה, אני לא יודע, אלא אם כן משפטי לא מראה יכולות באימונים, אבל אנחנו מכירים את משפטי.
כן, אבל אם דניאל פרץ עובר, כן, משפטי, אם עובר לביירן מינכן...
משפטי ידע שהוא הולך עם מכבי תל אביב כשוער שני, לא, מבחינתו הוא עדיין שני.
זה בסדר, אבל אם דניאל פרץ עוזב לביירן מינכן, הרי מכבי אומרת, תנו לו לשחק ביום חמישי, ואחרי זה יש אשדוד, ואחרי זה יש גומלין, ואחרי זה יש הפועל חדרה, אז באיזשהו שלב דניאל יעזוב.
אולי הם גם התכוננו, אתה יודע, ופתאום הנחת פה שוער טיק טק טוק. לא יודע.
אני מכיר את האופי של רועי, הוא שיחק הרי באשדוד הרבה שנים, אני מכיר אותו מקרוב. אני לא חושב פרימו שכל מה שקורה כרגע סביבו גומר אותו. הוא בן אדם מאוד חזק, בן אדם מאוד ממוקד, הוא חווה את זה גם במכבי חיפה, אתה יודע, לפעמים זה שהוא שוער משנה ולא תמיד מאמינים בשוער המשנה. אני לא נראה לי, זאת אומרת, גם, בוא נצא מנקודת הנחה, שגם אם מחר בבוקר דניאל פרץ עולה על טיסה לבדיקות רפואיות, וצריך אגב להגיד, גם זה שעוברים בדיקות רפואיות היום לא אומר כלום, ראה סיפור רמזי ספורי שתכף נגיע לבטח.
לא,
אבל רמזי
ספורי זה לא הבעיה הרפואית, זה בעיה, תכף נגיע לזה, אבל זה בעיה כספית.
אז אמרתי, זה לא אומר שזה שהוא טס לבדיקות רפואיות, אז העסקה כבר סגורה, כי ראינו את הסיפור עם רמזי היום, תכף נגיע. אני רק אומר שאני מכיר את רועי, ואני לא חושב שאתה יודע, ירדו לו הרגליים ביום חמישי, בגלל שרובי קין לא נתן לו לפתוח ביום ראשון, אבל יחד עם זה, כן, הוא היה צריך את זה. אני חושב שכל בן אדם צריך חיזוק מהאנשים שעובדים מעליו, זה לא משנה בכלל באיזה תפקיד, ובוא נראה, בוא נראה איך זה יתקדם.
אני רוצה להזכיר לך שהשחקן הראשון שחתם במכבי תל אביב, היה רועי משפטי, הראשון. עוד לפני שרובי קין הגיע עם הצוות שלו למכבי תל אביב.
ודרך אגב, חוזה פנטסטי.
כן.
חוזה נהדר.
ואנחנו שאלנו אז, בשביל מה לא?
הוא לא יכול להצטער על זה, אף ש, אם הייתה לו סבלנות, יכול להיות שהיום הוא היה שוער ראשון במכבי חיפה.
נכון, אין הבדל גדול ניצן ומשפטי, אבל אני רוצה, אתמול שמעתי אותך מתראיין פה אצל הקוף, ואמרת שכנראה תהיה שיחה בין גולדר לדניאל פרץ, מה אמורה להיות שיחה כזאת? מה, להיפרד?
לא, הייתה כבר.
אז מה, אתה יכול להגיד לנו מה היה?
כן, השיחה הזו, כמובן מיץ' רצה לשמוע שדניאל פרץ מאוד נחוש ורוצה לצאת, הוא רצה להבין ממנו, כמו שאגב הייתה לו שיחה דומה בזמנו עם אוסקר גלוך, הוא רצה להבין ממנו שהוא לא רוצה בשום אופן להישאר, עם כל אתה יודע, אהבה והערכה למכבי תל אביב, אז זה מהצד שלו, הוא כן עדכן אותו שמתנהל מסע ומתן, ושהוא צריך להיות סבלני, וש... כל מה שמדברים וכתבנו, אגב, גם אני, על זה שביירן עלולה לנטוש את שולחן המסע ומתן ברגע שמכבי תל אביב מקשיחה או לא נאתרת להצעות שלה, אז מיץ' נתן לו להבין שהמסע ומתן מתנהל בזמן והוא לא צריך לחשוש מזה.
אני חייב לתת לך את שתי הדוגמאות האחרונות, והן לא קשורות אחת לשנייה, אבל עם טוטנאם זה נמשך ים זמן על סכום של 100 מיליון, ואחרי זה דניאל פרץ שמכבי תל אביב, דניאל פרץ זה לא טוטנאם וכל הדברים האלה, על 5 מיליון, זאת אומרת ביירן מינכן במסעים ומתנים לא פשוטה בכלל.
נכון, וזכותו של גולדר גם לא להיות פשוט בכלל, זה לא להגיד...
היא
שילמה 30
מיליון את מה שהיא חשבה על אריקן.
אריקן, אבל נמשך חודש דיברנו
אז
עליו.
אז אני אומר, היא הוציאה, שילמה 110 מיליון, או 100 פלוס, אני לא יודע מה, והיא רצתה לעצור ב-80. לא, אז עכשיו הולכים זה, אתה יודע, נלחמים על הקטנים.
זה אומר על ביירן מינכן שגם ב-5 מיליון וגם ב-100 מיליון היא לא פשוטה. היא מנהלת מסע ומתן.
היא קובעת את המחיר. עכשיו תקשיב, אריקן, אי אפשר לשאול אותו לדניאל פרץ, בחור צעיר, זה כבר, אתה יודע...
משהו אחר,
אבל עדיין, כמו שאתה אומר, מנהלים את זה אותו דבר.
אני רוצה להגיד לך משהו, תוכמן, להתקדם עוד משפט על מכבי תל אביב, כי בעצם עזיבת דניאל פרץ גורמת לסחרור במכבי תל אביב. מצד אחד, הם יכולים לבוא ולהגיד, משפט יהיה שוער ראשון, ואז באמת יש להם מקום לעוד זר, אבל אם הם יחליטו להביא זר שמתפנה וזר טוב... כאן כבר מכבי נכנסת לסחרור, את מי לשחרר, זה כבר בעייתי.
אז א', היום כבר בבוקר פרסמנו בוואלה שמכבי תל אביב כבר בודקת על שוערים זרים, אז אתה יודע, זה לא בשורות הכי טובות למשפטי. אני אגיד לך גם יותר מזה, בהנחה שממשיכים עם משפטי, מי אתה שם שוער שני? זה לא שיש לך היום בקלות שוער שני טוב ברמה של, אתה יודע, טופ שוערים ישראלים שאתה יכול להביא אותו למכבי תל אביב, אלא אם כן אתה... מחליט לקחת עוד פעם את דניאל טננבאום שלדעתי לא חתם עדיין, ולהגיד אני לוקח אימור קצת, לא צריך, אתה יודע, לפגוע בו גם, עבר פציעת גב, אבל בסך הכל בריא, ואתה אומר יאללה אני הולך עם טננבאום ומשפטי. יש כמובן את האופציה של ג'וש כהן, שגם הוא עדיין לא חתם בשום קבוצה, וגם הוא אולי יכולים להביא אותו, אבל מכבי תל אביב בודקת ומנסה לגשש, אני מניח שיש לה את האנשים שלה, יש לה... צוות הסקאוט, ויש לה, בטח עכשיו קיבל חיזוק מאוד השדרה הזאת של חיפוש שחקנים קיבלה חיזוק הקיץ, היא תצטרך להביא שוער זר כמעט בטוח. מה שכן, וזה הדבר המעניין, ובטח ראית גם מה שכתבתי, יכול מאוד להיות שמכבי תיפרד גם מפרפה גיאגון.
אין לי ספק שאם הם יביאו שוער זר ויביאו שחקן התקפה, כי הם חייבים מספר 10, אז זה יבוא על חשבון גויגון, אבל מה
הוא? אני חושב שגויגון יכול לסרק את העמדה.
אחלה שחקן גויגון, אבל מה יגידו לו? מה, זאת אומרת, ימצאו לו קבוצה? איך זה עובד?
לא. מכבי תל אביב כרגע לא פועלת כדי לשחרר אותו. פרפה גויגון, יש לו את הסוכן שלו, יש לו שאיפות משלו, הוא רוצה כנראה ללכת למערב אירופה, ויכול מאוד להיות שמכבי תל אביב, עוד פעם, הקלפים אצל מכבי תל אביב, גם כמו במקרה של דניאל פרץ, אין סעיפי שחרור. לא לפרפה ולא לדניאל פרץ.
אבל הוא צריך להביא קבוצה.
אז יש קבוצות, פרימו, יש יותר מאחת.
יפה.
השאלה, מה גובה ההצעה? מכבי תל אביב, אני מעריך, לא תמכור את פרפה גיאגון בסכום שנמוך מהסכום שהיא מכרה את יובנוביץ'. אני לא רואה אותה מוכרת אותו בפחות מ3 מיליון יורו.
חשבתי, תגיד לי אוסקר, 7 מיליון.
אני חייב להתקדם. מה קורה בבאר שבע? רמזי ספורי, ראינו מה קרה באנטלי ספור. עבר בדיקות רפואיות, אבל לא הסתיים המסע ומתן בין שני המועדונים, ולכן הוא חוזר ארצה.
לא, אני לא בטוח קוף שזה המסע ומתן בין המועדונים, זה יותר בתנאים
הכספיים
שלו.
אוקיי.
תראה, הוא מן הסתם לא יוצא לאנטליה ספור כדי להרוויח מה שהוא הרוויח בהפועל באר שבע. אם יש לו 220 או 250 באנטליה ספור...
אבל דובר מעל 500,000 יורו.
יפה. לא דובר חצי, דובר בערך 400. ברגע שהוא הגיע לשם היום, אגב, טס טיסה לדעתי הראשונה לבוקר, כבר באיזה 4:30 בבוקר, הוא היה ב-5:30, 6 בבוקר כבר באנטליה, עשה את הבדיקות, הוא ידע שאחרי הבדיקות הוא הולך לחתום לשנתיים, על חוזה שנע סביב 400,000 יורו.
ומה קרה?
ככה אני מבין.
ומה קרה?
כנראה שהטורקים באו כבר עם הצעה שיותר קרובה למה שהוא מרוויח.
אז עכשיו אני אומר לכם לשניכם, אם שחקן נוסע לבדיקות רפואיות וחתימה, ובדקה ה-90 פתאום משנים לו את ההסכם, והוא חוזר לישראל, אין הרבה סיכוי שהוא יחזור לשם, אלא אם כן יקרה משהו מאוד מיוחד.
אז א', החלון בטורקיה כמו אצלנו, לא נסגר ב-31 באוגוסט כמו במרבית הליגות באירופה, הוא נמשך אפילו עד ה-15 בספטמבר, אצלנו לדעתי זה עד ה-20 בספטמבר.
20 בספטמבר נסגר בישראל.
אז בטורקיה 15 בספטמבר, יש עדיין זמן, וזאת תהיה החלטה של אנטליה ספור, ואולי של רמזי ספורי, אם הוא ירגיש, אתה יודע, פרימו, שהוא בא חזרה לבאר שבע, ומקבל כתף קרה, ויחס לא טוב בחדר הלבשה, ולא
בא... בוא נעזוב את ספורי, הולכים לעשות שינויים בבאר שבע, בהרכב הזרים, ישראלי, משהו, לקראת פתיחת העונה?
עוד פעם, יש מקום לזר?
לא, אפשר גם להחליף, מה זה, לא צריך...
אבל סבבה, קודם כל לפני ש... אז אני אומר, לפני שאתה מחליף, יש לך קודם כל מקום לזר, אז אתה יכול להביא זר. ברור שעל המדף זה קודם כל הרומני, אנטוניו ספר. אם הוא עצמו, אתה לא יכול לכפות עליו משהו, הרי הפועל באר שבע גם קנתה אותו.
למה, פאון הם מאושרים?
פאון, כלימה לא הוא דווקא מחזיק מהם.
לא, אבל אני, עוד פעם, קופמן, אתה מבטיח ליניב ברדה שהוא יביא משהו יותר טוב מפאון? אני לא בטוח. יכול להיות אגב שגם אתה יותר טוב מפאון, בסדר, ביום נתון.
אני אין לי מושג, אבל אם פאון זה המקסימום שיכול להביא, אז השאיפות לצמרת המוגזמות.
אני אגיד לך משהו על פאון, הוא היה הרבה יותר טוב עד האירוע עם מכבי חיפה. ואני חושב ששם הוא...
מה, בגלל המכות שהוא קיבל מזהרוע?
הוא קיבל 5 משחקים, לא המכות, פרימו, הוא קיבל 5 משחקים בחוץ, זה מאוד פגע בו, אני ישבתי איתו לפני הדיון בהתאחדות, לפעמים, אתה יודע, אתה יכול לשבת 15 עם בן אדם, הוא בחור שהוא ישב שם, ואני אומר לך, הוא היה מרוסק מהסיטואציה, לדעתי הוא היה שחקן יותר טוב, ועוד פעם, צריך לזכור, הוא עוד לא חזר, בוא, הוא שיחק מעט מאוד באירופה, כי אתה יודע, היה 5 משחקים, הוא סיים לרצות אותם, יתחיל בשבת, בוא נראה אותו נגד
הפועל חדרה. אני רק רוצה לסיים על באר שבע ולהגיד לך ככה, אליניב ברדה, שעומד אחרי המשחק בנתניה, מול המצלמות, ואומר חד וחלק, לא כל מאמן אומר דבר כזה, חשבנו שבנינו קבוצה טובה בדיעבד, עכשיו אנחנו חושבים שאין לנו קבוצה טובה, זה... תשמע, לא הרבה מאמנים היו אומרים דבר כזה.
נכון, אני מסכים איתך, הרבה מאוד מאמנים היו אומרים, צריך זמן, ולא קרה כלום, ואנחנו עוד לא התחלנו את העונה, מסכים איתך, דיבר דברים אמיתיים, אבל אני לא יודע כמה שינויים הוא יעשה בזמן הקרוב. כמו שאמרנו מקודם, יש עוד חודש לפתיחת החלון, יש עוד זמן, אתה יודע, דברים יכולים עוד להשתנות, אבל בוא, ראינו כבר, זה לא שמחר ינחתו כן. כאן זרים ב... אתה יודע, בוודאות יותר טובים, לא בטוח.
כן.
אוקיי, נחכה ונראה.
תוכמן, תודה.
תוכמן, על הכיפק, תודה.
תודה לכם, ביי.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
הפועל תל אביב, יש משהו?
רגע, קופמן שידך את שבירו, יש מצב?
לא, שאני יודע, דבר כזה,
פשוט חלוץ פנוי. לא,
שידך.
נכון, הם לא משלמים.
אני יכול להגיד לך שמדברים על שבירו בהשאלה, בימים האחרונים, גם בביתר ירושלים, אני לא שמעתי, אבל שום דבר קונקרטי שבאמת מגיע לידי... גם איזי, גם על השאלה ירצה כסף, זה לא השאלה בחינם.
הוא נתן להבינים לנהל מסעים ומתנים, סיפר לי.
כן, אני אומר שגם איזי, אם הוא ישאיל, אז ישאיל למי שישלם לו יותר כסף על השאלה. אבל לגבי הפועל תל אביב, הפועל תל אביב כרגע, באמת, היא כן ניסתה להביא את זוהר זסנו, ש... הנושא הזה כרגע נמצא איפשהו באמצע בינה לבין אשדוד, כי יש את התביעה על שי אייזן, הפועל תל אביב לא מוכנה לבטל את התביעה על שי אייזן, אז הפועל תל אביב, אשדוד לא מוכנה לנהל את המשא ומתן.
אז ג'קי לא יסכים אם לא יורידו, זה הגיוני. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, הפועל תל אביב תגיע למחזור הראשון בדוחה ביום שבת, היא גם כן לא הכי מוכנה, אבל מולה סכנין שבטח לא מוכנה. זאת אומרת, מהבחינה הזאת יצא לה הפועל טוב, יש לה הרכב לא רע לשבת.
כן, צריך תראה, מה זה הרכב לא רע? אלה שנכנסו, אלצמן, עוזבות, הם לא יפתחו בשבת. למרות זה היה משחק ראשון, זה היה דקות ראשונות שלהם אחרי חודשים. הם לא עשו מחנה אימונים, הם לא עשו כלום. אז בואו נשים אותם בצד, זה שהם יכולים לעלות ל-20 דקות מהספסל.
נו, מצוין.
זה נחמד, אבל זה לא יותר מזה. זה שיש את רודריגז, שהוא חזר לעניינים, זה בסדר. אבל מצד שני, אנחנו רואים סכנין שחלק מהשחקנים בכלל לא שיחקו בהכנה במשחקי גביעת אוטו. שוב, זה... הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, גם אם תציל נקודה מהמשחק הזה, היא לא תתלונן. היא יודעת שמתחילה את העונה לאט, עד שהשחקנים המשמעותיים אצלה יכנסו לכושר, זה ייקח קצת זמן. אבל שוב, הפועל תל אביב עדיין, המטרה היא פלייאוף עליון. היא רוצה לעשות את זה. ועדיין אין לה קבוצה לזה פרימו, היא תצטרך גם עכשיו וגם בחלון בינואר להתחזק בשחקנים. זה לא יספיק.
תן לנו כמה מילים, מה הולך לקרות עם הקשר החדש, מה השם שלו, האם הוא יחתום, האם הוא עבר בדיקות רפואיות בביתר, אני מדבר.
דני אוצ'קו, הוא כבר בארץ, נחת לפני שעתיים בערך בישראל, יעבור מחר בדיקות רפואיות ויחתום, כמו בתנאי שהכל יעבור כמו שצריך.
מתי הוא שיחק פעם אחרונה, אופיר?
לא, הוא סיים חוזר בפאפוס במאי 23, זאת אומרת, הוא לא שיחק מאז באופן סדיר, הוא התאמן באופן פרטי, הוא לא...
אז הוא לא יהיה בסגל.
באופן פרטי, באופן פרטי, גם אני מתאמן.
הוא יהיה בסגל?
הוא יהיה בסגל?
הוא יהיה בסגל נגד הפועל חיפה, אני שואל?
לא, אני אומר, היו מקרים בביתר ששחקר, ראינו את אדי גוטליב,
היו מקרים, אבל רגע, רבותיי, צריך אבל לזה, צריך אבל להתכונן לעונה, הוא מקצוען, אני מבין שהעסק פה באמת הוא פרטיה,
לא, ליוסי אין שחקנים, הוא אומר לך.
אבל הוא לא התאמן, הוא ממאי לא נגע בכדור.
אם הוא עשה הכנה איפשהו, אפילו באופן פרטי, ויעשה 3-4 אימונים,
מה זה באופן פרטי? מה זה באופן פרטי? אני רוצה להבין, מה זה באופן פרטי? הכנה לליגה, זה עניין של 5 שבועות, השתתפות במשחקים, זה עומסים, כל הדברים האלה, מכינים אותם. פתאום הוא בא...
בקבוצות שאין סגל זה לא עובד, זה לא...
רגע, רוני, שנייה. בוא תגיד לנו מי לא יכול מבחינת פציעה לשחק נגד הפועל חיפה ביום שני.
יובל אשכנזי בוודאות. אופיר קריאף בספק, אולי הוא יקבל זריקה, אני לא יודע. פרד פריידי אמור לשחק, אבל גם לגביו אני שוב, הוא יכול מחר מחרתיים להרגיש, פתאום להגיד הוא, לא, הוא מרגיש את השריר, אז אין לי עושה בקצת יותר מדי למשחק הזה. המשחקה צריכה, כמו שאם אז סימנת את המשחק הזה כמשחק מטרה פרימו, אז בתר מבחינת סגל היא לא מוכנה למשחק הזה מבחינת סגל.
אבל אמרת רק שני שחקנים, אם פריידי וקריאף התוששו
כן,
עד יום שני.
כן, אבל עזבו את בתר גם הרבה שחקנים, אין לה יותר מדי שחקנים.
בסדר, אבל אין מה לעשות, יוסי הביא דורמיכה, שדורמיכה יהיה טוב, מה, אנחנו ככה עוברים הלאה, בשביל מה הביא אותו?
אבל דורמיכה עדיין לא טוב, ועדיין שחקנים עדיין זה לא שם, זה לא שם, אבל שוב, אתה יודע, גם הפועל חיפה לא בשיאה. ואני מניח שיהיו לפחות 15,000 איש בבלומפילד, שאוהדים של ביתר שתומכים בה, הכל יכול להיות שם. אבל אם אתה שואל אותי מבחינת מוכנות של סגל, הם לא מוכנים. עובדתית הם עכשיו עדיין רוצים לצרף 4 שחקנים עדיין, 4 שחקני הרכב. 40% מסמי המערכב עדיין לא נמצא בביתר ירושלים.
תגיד, אני רק רוצה לשאול אותך, אני קורא את כל האוהדים של ביתר ירושלים, מה שולחים לנו, ובטח גם לך, והם כותבים את זה בכל מקום, הכעס שלהם על אברמוב, שהוא קיבל כספים, שהוא מכר 12,000 מנויים, אבל הוא לא הכניס לקבוצה שחקנים.
אבל הוא השקיע בעונה שעברה.
לא, על העונה הזאת הקבוצה.
אבל אני אומר, משהו בקבוצה, שזה שנה, הוא כבר בפנים, בכסף שלו, שהוא הביא, לפני מה שהוא קיבל.
אבל אתה לא רוצה להכין קבוצה טובה לעונה הזאת?
אבל בסדר, אבל צריך איזשהו מקום לאזן את העניין, הוא כבר ב-30 מיליון שקל.
מה אתה אומר, אופיר?
הוא לא יתקבל לשים סכומים כאלה.
קודם כל, ביתר ירושלים הייתה צלת עם סגל טוב יותר עכשיו, הקהל, בקטע הזה,
אבל אופיר, אתה שכחת שהחובות...
ביתר הרבה טעויות בקיץ,
אופיר, אופיר, האוהדים ואתה שכחתם דבר אחד. החוב של ה-40 מיליון נפרס לשלוש שנים, נכון?
לא, זה לא קשור לחוב. רגע, קוף, מה שאני אומר, שהשחקנים שהקהל רוצה שיהיו, הם יהיו. הם רק לא היו מבחינת בראשון לאוגוסט, הם יהיו עד ה-15 לספטמבר. זה לא שלא יהיו. יהיו בביתר עוד 3-4 שחקנים. פשוט, מבחינת הטיימינג, הם לא היו בו אולי בזמן לאירופה. הם אולי לא כולם לא היו בזמן לתחילת הליגה. אבל עד סוף, עד אחרי פגרת הנבחרת בתחילת ספטמבר, אחריה, ביתר כבר תהיה עם סגל מלא. עם עוד 3-4 שחקנים, ואז אני חושב שמבחינת הסגל, הכמות שחקנים שהגיע לאוהדים לא תהיה טענות. מבחינת האיכות זה כבר תלוי אם יפגעו בהם.
טוב, שמה, אז הכל מסתדר.
אני שמה, אמרתי
עד ה-15 בספטמבר
הכל מסתדר. אני אמרתי לאופיר, בגלל שביתר ירושלים והפועל חיפה הם קבוצות שיהיו די צמודות בטבלה, גרוע מאוד להפסיד משחק כזה, הם לא יכולים לפתוח את העונה במחזור השני עם מינוס 7 נקודות מהפועל חיפה, ויהיה מינוס 7 מאוד כמה קבוצות שינצחו. אני אומר לך, זה משחק מס לביתר לא להפסיד אותו.
הפסד זה אסון, כן. ביתר ירושלים רוצה לפחות להגיע אחרי שני מחזורים לפגרת נבחרות, לאפס את הנקודות, לפחות 4 נקודות משני המשחקים הראשונים.
חייב.
נגד הפועל חיפה ואשדוד.
חייב.
טוב, אז נחכה, בינתיים, תשמע, עד ה-15 בספטמבר זה לא הרבה זמן.
לא, אבל אתה לא שמעת מה אופיר אמר.
שמעתי.
הם במינוס 4, הוא יכול להגיע ל-15 לספטמבר עם מינוס 7 מיתר הליגה.
לא, הקבועה, היריבות שלו לא כאלה, אתה יודע, בשמיים.
למה, הוא ניצח את הפועל חיפה בבלומפילד? זה משחק ניטרלי.
תקשיב, יש לו את חדרה, יש לו מקומות, יש לו ויגים לקחת, אתה תדאג.
טוב, בוא נחכה ונראה.
אתה מגיע
למשחק? אני מגיע. אני נרשמתי, אני רוצה אלי סארק, אני רואה, יבוא איתי, אתה בא איתנו?
יאללה, אם אתם באים, נראה.
רגע, בטח, קופמן, אתה בא איתנו?
השתגעתם, מראה בסלון בזה לראות.
בלומפילד, 15,000 איש, ביתר ירושלים, הפועל חיפה.
זה תמיד האנשים, אני מיזנטרופ.
יאללה. אלי סארק ואני מגיעים, תבוא, תשב איתנו, אופיר.
נראה אתכם, יאללה.
יאללה, כיפה, אופיר, תודה.
תודה, להתראות.
מיכאל יוחין, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא דבר איתנו על יאנג בויז, מחר כאן בחיפה, משחק ראשון בפלייאוף, נגד מכבי חיפה.
כן, אני מניח שהחיפאים היו מעדיפים שהמשחק הראשון היה בשוויץ.
נכון.
אבל זה מה יש, וצריך להכריע את ההתמודדות פה.
רגע, מה אתה אומר, שיש עדיפות לשחק קודם כל בבית, אתה אומר?
לא, במקרה הספציפי של חיפה, עדיף לשחק קודם בחוץ, ואז להביא את ההכרעה הביתה. אבל יש רצוי ויש מצוי, והגומלין יש שם, על מגרש סינתטי דרך אגב, שהוא יתרון עצום ל-Young Boys.
וכמה קהל ילווה אותם במשחק הזה?
במשחק מחר?
לא, כמה יהיה באוהדים ל-Young Boys בשוויץ?
יהיה סטדיון מלא, הם מביאים 30,000 בכל משחק ואף יותר. הקהל שלהם אגב מאוד צלחני, אין לו דרישות גבוהות מדי, כלומר, למשל, יש קבוצות שאחרי הפסדים הם צריכים להתאמת עם אוהדים זוהמים, במקרה של יאנג בויז, גם אם הם יפסידו ויוצחו, אף אחד לא יכנס להם יותר מדי, לא יודע אם זה טוב או לא טוב מבחינת חיפה, אבל צריך לומר שיאנג בויז מגיע במומנטום לא כל כך חיובי למשחק הזה, מה שמצמצם את העליונות שלה. אני חושב שהמומנטום של מכבי חיפה טוב יותר, בזכות התוצאות במוקדמות עד עכשיו. מבחינת השוויצרים זה הסיבוב היחיד בעצם שהם צריכים לעבור. ובליגה הם, למרות שהם עדיין בלי הפסד, אבל זאת ליגה יחסית חלשה, והיכולת שהם מציגים לפחות לפי מה שהעיתונאים השוויצרים, שאני נמצא בקשר איתם, אומרים לי, לא מרשימה בכלל. הם נמצאים על סף משבר, ואם הם מפסידים ומודחים בידי מכבי חיפה, אז הם ייכנסו למשבר אמיתי.
אני חייב לשאול אותך לגבי קמרה, ראיתי שהיום גם החתימו אותו, קמרה היה בלם של הפועל רעננה. עכשיו יוחין, אנחנו יודעים שרעננה זה לא צמר את הכדורגל הישראלי, הוא עבר מרעננה, היום הוא בלם מוביל ביאנג בויז, שאומרים שהיא הקבוצה הכי טובה בשוויץ. תסביר לי איך זה קורה דבר כזה.
קודם כל, יעקובו התחיל בכפר סבא, שזה לא רחוק מרעננה.
לא, אבל מכבי חיפה הוא היה גדול.
בסדר, אז אם זה גם קמרה והגיע ליאנג בויז בלי לעבור במכבי חיפה, זה לא...
בדיוק.
הוא הוחתם כהסקאוטינג של יאנג בויז, עבד היטב פה, שזה מצוין מבחינתם. והאמת היא שהוא בלם טוב, אבל הוא גם, יש לו שתי בעיות. קודם כל, הוא חוזר מפציעה קשה, ובאופן כללי הוא בקריירה הרבה מאוד פציעות. אומרים שבלי הפציעות הוא כבר מזמן היום משחק בפרמייר ליג. ודבר שני, הוא נוטה בכל משחק לעשות פשלה אחת, או יותר. כלומר, בדרך כלל הוא בסדר, אבל כשהוא טועה, הוא טועה, וזה יכול לעלות בשער בקלות. וכרגע, מה שקרה בעונות הקודמות, כשהוא היה בריא ושיחק, הוא שיחק עם לצד בלם מוביל צסיקר, צסיקר עזב, נמכר לוולסבורג, ו... בלעדיו, קמרה עכשיו אמור להיות הבלם המוביל, וכרגע זה לא עובד טוב, זה לא עובד טוב בכלל.
אם אני שומע מהקול שלך את כל הדיון הזה, אתה אומר שזה נשמע לי מהדברים שלך, שזה ממש 50-50.
כן, זה 50-50, לי זה מאוד מזכיר את הפלייאוף בשנה שעברה, לפני שנה, נגד הכוכב האדום, שהוא באמת יכול היה ללכת לכל כיוון, זה העניין של מי יתאה יותר, הרבה שערים בשני הכיוונים.
אתה לא נותן אבל...
בסופו של דבר זה הוכרע בגלל שער עצמי מטופש בדקה ה-90.
אבל אתה לא נותן...
לטובת מכבי חיפה.
אז אני שואל אותך, אתה לא נותן למכבי חיפה את האג' הזה, את היתרון לנצח כאן בארץ?
לנצח... כדי לעבור, חייבים לנצח מחר, אין ספק.
כן.
בסופו של דבר, הסגל של יאנג בויז טוב יותר. בסיכום הכללי, הסגל שלהם בויס טוב יותר.
באמת?
רגע,
יש להם שחקנים בהתקפה אפילו טובים יותר מצ'רון שרי ודיה סבא למשל? זה מה שאתה אומר?
יש להם פליימייקר, פאביאן רידר, שנחשב לכישרון הצעיר הכי גדול בשוויץ, שיחק במונדיאל, הצטיין נגד ברזיל, ומועמד לעבור בקרוב תמונת משהו כמו 15 מיליון יורו. לגרמניה, אם וכאשר תהיה קבוצה שתהיה מוכנה לשלם את הכסף הזה שיאנג בויז דורשת, כך שיש להם אנסמי חלוץ הקמרוני שיש לו ממוצעים מרשימים ביותר לאורך 6 שנים, ולצידו סידריק איתן שהוא חלוץ נבחרת שווייץ, גם כן הוא שיחק נגד נבחרת ישראל במוקדמות היורו. ההתקפה שלהם מצוינת, הקישור שלהם איכותי, אין ספק ששרי הוא שחקן מעולה,
כן.
אבל כבודו במקום המונח, כן, בסופו של דבר, הסגל על הנייר איכותי והוא גם עמוק.
כן.
אני רק יכול להגיד לך לסיום דבר אחד, בלי לדעת ממש כמוך איך משחק את יאנג בויז, הזכרת את נבחרת שוויץ. שוויץ ישראל זה לא כוחות, זה שתי דרגות מעלינו. מכבי חיפה ויאנג בויז זה לא אותה השוואה.
ממש לא, ממש לא. אני באמת חושב שבהתחשב במומנטום שמכבי חיפה פיתחה נכון לעכשיו, ובהתחשב בבעיות הקשות מאוד שיש ליאנג בויז, גם בהגנה וגם בהתקפה, הם כרגע, הסכנים המובילים שהם כרגע נכון לעכשיו לא בכושר. על סמך 4 המחזורים הראשונים בליגה השוויצרית, יש להם בעיות גם בהגנה וגם בהתקפה. אין לי ספק שהם יפקיעו נגד חיפה בשני המפגשים. אין לי גם ספק שהם יספגו, ויכול להיות שקמרה יעשה את הטעות התורנית שלו בשני המשחקים. ובסופו של דבר, אני מצפה למשחקים עם הרבה שערים בשני הכיוונים, וזה יוכל על מי יתאה פחות.
נקווה שיהיו הרבה שערים, ואני עדיין מנחש שחיפה יעברו.
יוחין, המון תודה.
ביי, ביוחין.
ערב טוב.
פרימו, בוא תספר לי באמת על תלאות האוטובוס שאני שומע בכפר סבא, שבאמת
כן, היה משחק...
רוצים לנסוע באוטובוס.
היה...
לא רוצים לנסוע באפטובוס.
לא, לא נוסעים. זהו, כן. משפחת שום חוסכת, היה משחק להפועל כפר סבא בנס ציונה, והשחקנים הופתעו.
גביע טוטו.
גביע טוטו, והשחקנים הופתעו, שאמרו להם, אתם מגיעים עם המכוניות הפרטיות שלכם לנס ציונה, אין אוטובוס. אז ראית שלידך, פניתי לחברת יונייטד טורס, ושאלתי אותם כמה עולה 5 שעות אוטובוס. נס ציונה, המתנה וחזרה, ושלחו לי את המחיר 1,700 שקלים. זאת אומרת...
זה מה שיקרה אולי, הם ייסו במכוניות
פרטיות שלהם? עכשיו, אני לא יודע, אני מקווה בשביל השומים שהם בליגה לא יגידו לשחקנים, תיסו למשחקי חוץ עם המכוניות הפרטיות שלהם.
אז זה היה חיסכון חד פעמי.
אנחנו נבדוק את זה. בינתיים היה משחק בנס ציונה, השחקנים הגיעו במכוניות הפרטיות שלהם. בינתיים ביום שישי, ביום חמישי, הם מארחים את בני יהודה, אז אין להם את הבעיה, אז נחכה למחזור השני.
שהם איפה?
נבדוק.
רק שלהם קריית שמונה.
כפר סבא קריית שמונה, אז תקשיב, נגמר פה הכדורגל, אם שום אומר להם, תגיעו עם המכוניות הפרטיות לקריית שמונה, זה לא יקרה, זה לא יקרה.
בשעה וחצי לפני המשחק.
זה לא יקרה, כן.
על הכיפק. אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי תנועה עם שר, ולאחר מכן פרסומות, ונגיע. חזרנו. אורי לוי, ספורט אחת, אהלן ערב טוב, בבא גולגם. בסדר, בסדר גם למונה סדבור.
זה אורי לוי, קופמן. אורי.
תשמע, אתה יודע, אורי, זה נשמע לי כזה.
אתה יודע למה אורי? כי אורי אוזן עולה פה הרבה.
כן. אבל בוא נתרכז באמת במונה סדבור, פתח במדי שבא בלאלי.
פותח, המשחק עוד שעה ו-20 דקות.
אז יש לנו כאן... אוקיי, לא תספר לנו.
אני רואה פה כבר תוצאה.
פתאום.
משחק שהיה הוא שיחק, כן, הוא ניצחו 3-0 במשחק שהיה.
כן, אבל הערב הוא משחק נגד אל-נאסר וקריסטיאנו רונלדו.
אבל לא דיברנו גם אחרי המשחק הראשון שלו, גם לא ראיתי אותו, אתה אולי ראית, תספר לנו איך הוא היה.
כן, אני צפיתי, בסדר, תשמע, היה להם משחק יחסית קל, אחרי כל השערה סביבו בירדן, וקבוצת וחדת, זה עשה הרבה כותרות, גם אני כתבתי על זה טור לא קצר לוואלה ספורט, על וחדת וכל הקשר שלהם, ולמה הם לא רצו לשחק נגד דבור, אז הם עושים בצד, הוא היה מצוין, דקה 88, כמו שאנחנו מכירים את דבור, מקבל כדור בצד ימין, מחליף לרגל שמאל, מפציץ לחיבור, מה שנקרא ענה לירדנים ולפלסטינים על המגרש, והשבוע הוא נוחת בריאד בסעודיה עם הקבוצה שלו, שבאבה לה לדובאי, שככה בפרסומים הרשמיים של המועדון הצניעו את התמונות שלו, אפשר לומר, אבל החברים שלו באינסטגרם העלו אותו מחייך בשדה תעופה, במלון, הכל, והערב הוא בהרכב, יחד אגב עם בוגדן פלניץ' מיודענו לשעבר בלם מכבי חיפה,
שוויתרו לו על האדום.
כן, האדום היה בליגה, זה מוקדמות ליגת האלופות, אז האדום לא תפס לתחרות הזו, אבל כן, האמת שמצחיק, הבן אדם מגיע, נפצע בחימום, חזר ובחורה קיבל אדום, בוא נגיד לא הקדנציה הכי מרשימה לבוגדן פלניץ' בשבב על העלי, אבל היום...
מה הסיכוי שלהם באמת בשל מול אל-נאסר של רונלדו, של קריסטיאנו?
האמת שבונים על דבור מאוד לעשות היום את מה שנקרא את ההבדל מבחינת שבב על דובאי, הוא פותח בחוד, הוא צריך להיות המוציא לפועל העיקרים, פותחים 4-5-1 יחסית נסוג, מן הסתם, הם הולכים לפגוש את קריסטיאנו רונלדו, את צד יומנה, את אנדרסון טליסקה,
רגע, אבל אם אנחנו מדברים על דבור בחוד ההתקפה של הקבוצה הזאת ואת מנה וגרונלדו בחוד ההתקפה של הקבוצה השנייה, לטעמי זה לא כוחות.
נכון, זה מה שאני אומר להגיד, על הנייר זה לא כוחות, נאסר חייבים לעלות, ובוא נגיד את האמת, גם ההתאחדות האסיאטית והכדורגל האסיאטי כנראה רוצה שנאסר תהיה חלק מליגת האלופות בעונה הקרובה, כן?
אז גם השופט יודע את זה?
בוא נראה, זה בסעודיה, זה עם אווירה ביתית, יהיו שם 25,000 איש, כולם בצהוב, שיעשו שם אווירה ביתית.
יהיו גם נשים?
כן, בטח, בסעודיה יש נשים באצטדיונים, בוודאי, בטח.
לא, ראיתי גם שם, ראיתי גם פרסומים שהסעודים לא כך אוהבים מאגרים מתימן, וגם נשים הם מחסלים שם. בגלל זה שאלתי, תגיד, זה משחק אחד הפלייאוף לליגת האלופות של אסיה?
כן, זה משחק אחד, זה נוקאוט, והמנצחת למעשה מקבלת מקום בשלב הבתים, אולי תוגרל עם עומר אצילי ולעין, ואז אתה יודע, גם יהיה עוד סיפור מעניין לראות שחקן שאומנם רשום בהתאחדות האמרתית כרומני, יש לו דרכון רומני, נראה, יהיה מעניין לראות אם כאשר הוא יוגרל בבית עם קבוצה סעודית, איך הם יעשו את זה.
אני לא חושב שהסעודים שבאמת רוצים, אתה יודע, לקבל הכרה מהקהילייה הבינלאומית הספורטיבית,
ראיתי באיזשהו מקום שהם רוצים שהאלופה שלה עוד כמה שנים תשחק בצ'מפיונס.
נכון, והם רוצים גם שב-34 הם יערכו את המונדיאל, הם לא ישחקו עם...
34? עוד 11 שנה?
כן, כי הם ויתרו על 30.
ויתרו על 30, הם ראו שאין להם סיכוי להתחרות עם הצעות הדרום אמריקאיות, והצעה של ספרד, פורטוגל ומרוקו, שכרגע נראית פייבוריטית למען. סעודים הבינו שזה גדול עליהם בטווח זמן כזה קצר, והם הלכים על... בסוף, מה, פרימו? זה הזמן שלוקח.
שמע, אני
בקטר,
בקטר היינו, אני לא יודע אם אני אוכל להיות בסעודיה, אני אוכל להיות בעזרת השם?
תוכל? בטח.
כל מדינה שמערכת
תוכל.
אתה יכול, אבל אין מה להגיד.
אבל עד אז אנחנו כבר נהיה בזה.
מה, תהיה ילד, תהיה בן 75, מה?
אני לא אהיה. אני לא אהיה במשחקים. אתה תוכל. אתה צעיר ממני בשנה.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך, מאז שעומר אצילי חתם, מה מצבו, איך מדברים עליו, האם יש תקשורת שם כמו בישראל שכל הזמן מסקרת?
לא, לא, זה שונה לגמרי, זה עולם אחר, בייחוד האמירויות ובמפרט, בכלל סעודיה קצת פחות, כי יש שם תרבות כדורגל יותר, נקרא לזה עשירה ותיקה, אז יש שם כן עיתונאים ככה שקרובים למועדונים ומוציאים סקופים ומוציאים והדלפות וכאלה, בייחוד האמירויות זה ממש לא ככה, רק הפרסומים הרשמיים, רק מה שהבוסים הגדולים והשכים נותנים אישור.
מה אתה אומר? עיתונאי שם לא יכול לכתוב משהו, איזו פרשנות על דעת עצמו?
הנה, קוף, אתה זוכר, אני דיברתי איתך מדובאי בזמנו בעסקת השך, שאינו שך, עם משה חוגג. זה היה משימה בלתי אפשרית, אף אחד שם בכלל לא רק שלא הכיר, גם אלה שהכירו לא פתחו את הפרס, זה היה קשה מאוד איתם.
בסעודיה אתה כותב משהו שבאמת בית המלוכה לא אוהב. אז אתה גומר כמו חשוגי.
רגע, אם אני כתב...
אתה יודע מה נשאר מחשוגי?
כן, לא, עזוב, ראיתי את הסרט, נורא והיום.
אתה יודע מה נשאר בסוף?
על מה מדובר?
על חשוגי.
רק את הצלעות שלא יצריכו לגמור בחומצה.
רגע, אתה אומר שאם אני עיתונאי במדינה של אצילי, ואני כותב לאצילי אין מושג בכדורגל, אני באותו לילה לא חי?
אתה גומר בחבית עם חומצה, כן.
כן?
כן, אז מתאמים שם את הרוב עם המועדונים, עם המאמנים, עם זה, כן. אין פרימו, אין
זה. לא, הלו, זה לא דמוקרטיה.
אין 103, כן.
אין, אתה יודע, זה לא. אתה לא עושה מה שאתה רוצה.
אז יש שיח
אוהדים.
ברור, ברור, כן, שיח אוהדים.
טוב.
כן, שיח אוהדים. אתה יודע מה שנקרא, ואז...
אבל אני יכול להגיד לך ש...
אז בא יורש העצר ואומר, אתם דיברתם, עכשיו אני אדבר. ונגמר השיח.
הצילים מרוצים ממנו שם, ומשחק ראשון של העונה הוא שיחק 88 דקות, היה מעורב בשער. נראה לי
שהוא
הסתדר שם לא רע.
שיבלה.
יאללה, אני מאחל לדבור לנצח היום את רונלדו, למרות מה שאורי לוי אומר, זה חסר סיכוי.
כן, כמו שאני רואה את זה מה שהוא אמר לי, משחק אחד, יש אינטרס שרונלדו יהיה בליגת אלופות, ימנה וכל החבר'ה, אפשר לעשות את המשחק.
יש ור? יש ור?
כן, בטח.
אז השופט ור, יושב עם וויסקי טוב.
מה זה?
בעמדה.
אין וויסקי אצל מוסלמים בדברים כאלה.
נכון, נכון. הם לא שותים אלכוהול.
הם שותים במחשכים.
אחת הבעיות הגדולות באמת בליגה הסעודית, ששמתי לב מעל התקפות הכוכבים, זה באמת השימוש בוור ואיכות השופטים. אתה יודע, שאתה מביא כדורגלנים ברמה כל כך גבוהה, אבל איכות השופטים היא לא באיכות גבוהה, זה יוצר לך סיטואציות ואי הבנות, ובאמת מבחינת שינויי קצב עוד ייקח לזה, זה לפי דעתי שבוע, שבועיים, שלושה.
אז היום את עבר מפעיל צוות סעודי?
לא, מפעיל צוות של ההתאחדות האסיאלית, בדרך כלל במשחקי פלאו, אז מביאים אסיה, ההתאחדות האסיאלית מחולקת למזרח ומערב, אז היום יש שם צוות, אני מניח, או מדרום קוריאה, או מיפן, או דבר, משהו כזה.
אבל הם רוצים שהסעודים יעלו בכל מקרה, שלא יהיו תקלות.
כן, בסדר. נו, בוא נראה, תשאיר את זה משהו לספורט, קוף, מה יהיה?
הבנתי. טוב, אתה יודע מה? סקרנת אותי, נראה את
זה. כן, יהיה מעניין, תודה.
סקרנת אותי. המון תודה, אורי. עכשיו אנחנו עם אתלטיקה, דוקטור גלעד ויינגרטן, פרשן אתלטיקה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב לך. מחכים ליום הרביעי.
היום הרביעי, אבל בוא נדבר קודם כל על מה שהיה ביום השלישי, והיו כרגיל דרמות כמעט בכל תחרות. קודם כל עם המדליה של בורקינה פאסו, בקפיצה משולשת, עוד דרמה אחת מכל הדרמות שהיו שם.
כן, תשמע, מי שמכיר את פבריס זנגו, לא כל כך השתומם ונדהם. הבחור כבר עשה מעל 18 מטר לפני שנה באולם סגור, יש לו סי עולם באולם סגור. בחור מאוד, מאוד אינטליגנטי, גומר עכשיו את הדוקטורט שלו בהנדסת חשמל, והקפיצות שלו, אתה ראית אתמול, אני לא יודע אם ראית, היו
ראיתי.
קפיצות יפהפיות, מסוגננות היטב. כמובן שהוא לא היה אולי מעומד לנצח, כי היה שם בחור צעיר בן 18 מג'מייקה. ציין עולם לנוער 1786, שאתה יודע, פתאום בקפיצה הראשונה דפק את הרגל. Mm-hmm. נתפס לו השריר האחורי של הירך, והוא לא הייתה לו תוצאה בכלל, אבל הוא עשה במוקדמות 1770. ואתה יודע, כשאני רואה את המשולשת הזאת, אני מתגעגע לרוגל שעשה 1720 לפני כל כך...
ולאדוארץ.
ואין זכר לעניין ואין יורש לעניין הזה, אבל כל הכבוד לזנגו שבגיל 27 עשה את זה סוף סוף, אחרי כמה מדליות ערד ומדליות כסף וכל מיני אירועים גדולים.
כן.
אבל אני חושב שהשיא היה אתמול דווקא במאה אנשים.
תראה, אני עוד תכף נגיע למסלול, אני פשוט גם בדיסקוס...
אוקיי, אתה רוצה לדבר על הדיסקוס.
כן,
אני מכיר,
הדיסקוס...
אני יודע שאתה אוהב את מקצועות השדה.
כן, הדיסקוס באמת היה יופי של דבר בין הסלובני, הסלובני לצ'כי, שבזריקה האחרונה, השישית והאחרונה, הבטיח לעצמו את התואר העולמי.
השוודי.
השוודי, כן. אחרי שאתה יודע, צ'י הסלובני כבר אמר, זהו זה, התואר שלי.
תשמע, לא רק הוא, גם השדר בערוץ, כן. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אני יודע כמה הם עייפים, אבל השדר בערוץ 5 היה משוכנע וכבר הכתיר אותו. הוא רק שכח שיש לו איזה שוודי ששוקל 155 קילוגרם עם המון המון ניסיון, עם מדליה אולימפית וגם עם מדליה באליפות עולם בדוחה. והוא באמת הוציא מעצמו את המיטב, התקרב מאוד לשיא האישי שלו, שבר את שיא התחרות, 70, מעל 70, כמעט 71 וחצי מטרים, זו הייתה תחרות מדהימה. השלישי היה מיקולש אלקנה, בן של וירג'יליוס אלקנה, אגדי בזריקת דיסקוס. גם אחיו אגב לא עלה לגמר, יש לו
אחיו. הליטאי, כן.
פשוט תאווה לעיניים היה לראות אותם, המהירות שהדיסקוס טס להם מהיד, זה פשוט מדהים לראות הסגנון המושלם הזה. נכונו לנו דברים יפים בפריז בין השלישייה הזו, אין ספק.
בוא נעבור עכשיו למסלול, קודם כל 100 מטרים נשים, עם צ'קארי במסלול ה... מסלול 9 החיצוני.
מסלול העונש.
מסלול העונש, היא גם בקושי ילתה. היא ילתה בתור...
אני עוקב אחרי הילדה הזו כבר שנתיים. בסך הכל בחורה בת 22 עם המון המון בעיות כנראה. הייתה בשנה אחת באוניברסיטת לואיזיאנה והפסיקה את הלימודים ועברה למקצוענות. דניס מיטשל מאמן אותה. תשמע, אני מכיר בכישרון שלה, ונדמה לי שאמרתי לך אתמול, שמי שרוצה לנצח, צריך לנצח אותה. כן, דיברנו על שליאן, דיברנו על כל מיני ג'מייקניות, אבל, שמע, ה-1084 שהיא עשתה בחצי הגמר, היה פשוט בזינוק נוראי. היא פשוט נרדמה, נכנסה להלם, היא הייתה, הזינוק שלה היה כל כך גרוע. והיא התפללה לעלות לגמר, היא עלתה מבחינת התוצאה במקום השלישי.
כן.
אבל בגלל שהיא לא עלתה בין שתי ראשונות, אז שמו אותה במסלול הקיצוני מצד ימין. הגדולה שלה זה הסיומת. תשמע, אני לא, מאז פלורנס גריפי ג'וינר הגדולה, סיינית העולם, זל, שלא איתנו כבר, לא ראיתי ספרינטרית שפשוט במקום להעית בעשרה מטרים האחרונים עוד מייצה. ולה יש את זה. לקטנטונת הזאת, היא סך הכל 1.55 מטר, ואתה, מהירות הצעד שלה, זה 5 צעדים לשנייה, זה פשוט פנומנלי. ותשמע, רון, ככה נולדים, אין, זה, האימונים לא עוזרים בדברים האלה, או שיש לך את מערכת העצבים הזאת, או אין לך, ויש לה את זה, יש לה את זה, היא תצא מהבעיות שלה, היא תתבגר, והיא תשלוט לדעתי, בספרינטים עוד כמה שנים טובות.
100 משוכות, 110 משוכות.
נפלא, נפלא. סגנון מושלם של הולווי, והגיע הזמן שסוף סוף ישבור את צי העולם של מריט, שכבר יושב לנו מ-2012, מריט היה גדול, זה נכון, אבל הולווי בהחלט מסוגל לעשות את זה, ואני מקווה שעד סוף השנה הזו בליגת היעלום, תהיה לו הזדמנות, או כמה הזדמנויות נוספות, לרדת מה-12-80, הריצה שלו הייתה פשוט נפלאה, ראית, הוא היה ליגה בפני עצמה, המעבר המסוכה שלו, אין דבר כזה, זה פשוט תענוג להסתכל עליו, גבוה 1.88 מטר, המסוכה היא 1.07 מטר, 1.06 מטר, בין 1.06 מטר למטר 1.07 מטר, הוא עובר את זה כאילו, הן לא קיימות בכלל, פשוט מדהים לראות אותו, הוא רץ של 10.20 גם ב-100, זה נותן לו כמובן יתרון עצום, ומה, הוא היום שולט בעניין הזה, היה לו ברוך לא קטן במשחקים האולימפיים, טוב, זה קורה לכל ספורטאי, כמו שאתה יודע, הוא היה רק שני, הלוואי אלינו, כן. ואתמול הוא הוכיח את הגדולה שלו, בהחלט.
היום אנחנו עם קרב גדול ב-1500 נשים, עם חסן וקיפיגון.
פייסקיפיגון, כן, פייסקיפיגון, חסן, מויר, יש את הילום הקטנה בת ה-17, ילדה בת 17, אני מציע להסתכל עליה, היא לא תנצח, אף אחד לא יכול לנצח את קיפיגון. תשמע, הבחורה הזו, אני שידרתי שלושה סיי עולם שלה, תוך נדמה לי שבועיים, גם במייל, גם ב-1500, פעם ראשונה שירדו מה-3.50, זה פשוט מדהים, וגם ב-5,000, תוצאה קרואה מאוד ל-14 דקות, 14.01, תשמע, היא פשוט מדהימה, יש לה כושר גם אירובי וגם אנאירובי מופלא, ואני לא רואה, אם חלילה היא לא נפצעה, או אם הכל אצלה בסדר, היא תנצח בגדול, נכון? שסיפן חסן קצת מוכזבת בינתיים מהאליפות הזאת, אחרי מה שקרה לה ב-10,000, התנסה להוכיח כמה היא גדולה. אבל תשמע, ברגע שאתה עובר למראטון, והיא עברה כבר למראטון, כמו שאתה יודע, אז אתה מתחיל להפסיד קצת מהירות, לא יעזור שום דבר.
תגיד רוני, אתה זוכר שראינו ביום ראשון את התחלת ה-10,000, ואמרת לי זה שתפס פער, לא בטוח שהוא יסיים, אתה יכול לסיים?
אני אמרתי בטוח שהוא, אמר, אשתי ישבה לי,
איפה הוא סיים? איפה הוא סיים, גלעד? אני לא ראיתי את הסוף.
הוא לא סיים.
הוא לא סיים, הוא היה מושך, הוא היה סוס.
זהו?
הוא פשוט הפסיק את הריצה, הוא תשמע,
הוא היה לרוץ ככה 10,000.
לרוץ במהירות כזאת כמו שהוא רץ, אתה פשוט שורף את עצמך, אתה לא מסוגל להיפטר מחום הגוף. אתה בחום, כשמזג האוויר הוא כמעט בחוץ אותה טמפרטורה כמו בגוף שלך, אבל אתה מזיע ומזיע ומזיע, אבל זה לא מספיק. אתה לא יכול, כן. ברגע שאתה מגיע לאזור ה-39 מעלות, אתה חייב להפסיק את הריצה, וזה מה שקרה לו.
גלעד, עוד דרמה יהיה היום, היום הרביעי, אנחנו נשתמע.
הגובה היום,
כן, באים... ברשים וכל ההקטות, קצת מתבגרים וממשיכים לנצח.
כן. תשמע, אני מאמר, אני חושב שברשים יכול לנצח היום בגלל הניסיון שלו, אבל יש לו ג'ובן הריסון האמריקאי, שקופץ את הפוסברי קצת מוזר, בהתחלה הוא מתחיל קצת בישיבה, ואז הוא מתקפל אחורה. ניטור פשוט מדהים, הוא קופץ כמעט של 8.5 מטר גם לרוחק. והקרב יהיה ביניהם, יש גם כן. יפני מצוין, יש גרמני לא רע, יש דרום קוריאני טוב מאוד, הולך להיות קרב רציני מאוד, אבל אתה יודע מה, אני לא מאמין שיעברו 2.40, אני זוכר את 2012-2013, שבשנים האלה היו ארבעה שעברו מעל 2.40, זה כבר לא קיים.
נחכה ונראה.
תודה דוקטור.
ביירדן, המון תודה.
תודה, תודה לכם.
אלי שר, אהלן, ערב טוב.
אהלן קופמן, אהלן פרימו.
אמרתי לקוף שאנחנו הולכים ביום שני לבלומפילד, אתה לא מבטל את זה.
אני עוד לא יודע, אתה...
הוא עכשיו בסליחות, עזוב אותו.
למה, סליחות לא מסתיימות ב-8:30 בערב?
חודש אלול צריך להגביר לימוד תורה, לא ביטול תורה, פרימו.
מה שתחליט?
קופמן אומר שהקבוצה שלנו היא סוג של ביטול תורה כרגע, אני בבעיה.
לא, אבל הוא פתח את התוכנית ואמר שאנחנו בימי סליחות, בשביל זה הלכו למכבי חיפה.
הוא אמר לי שהאוצ'קו הזה לא ישחק, אני לא יודע, אני לא יודע מי עולה בהרכב בכלל ביום שני.
לא, אופיר סער אמר לנו שהוא לא בכושר, לא בטוח שהוא ישחק.
אלי, בוא נדבר על זה, על הפועל תל אביב, על הרכש, מביאה שחקן, 2 מטרים, 13 סנטימטרים.
כן, שחקן ששיחק כאן, ג'ף וויטי, שיחק פה לפני 3 עונות עם נס ציונה, ב-2013, אמנם בן 33, אבל בשנתיים האחרונות היה בבלבאו, העמיד שם ממוצעים של 9.5 נקודות. וויטי בהתחלה חשבו להביא אותו כאיזה סוג של שחקן אימונים, בגלל שקייל אלכסנדר משחק עם נבחרת קנדה באליפות עולם שתתחיל ביום שישי, גם ג'ון הולנד פצוע, ג'יילן הורט פצוע, לא, ג'ון הולנד גם באליפות עולם, תומר גינת פצוע, זאת אומרת, הפועל תל אביב הייתה מתחילת האימונים שבוע הבא, עם סגל מאוד מאוד מצומצם, רצו להבות את זה, אבל בראותם כי טוב, אנחנו יודעים מה זה בראותם כי טוב אצלנו בכדורסל, אז החתימו אותו כבר עם אפשרות יציאה אחרי חודש,
לא מצד שני זה, מצד שני זה ישראלי, מה זה?
הוא לא ישראלי, הוא לא
הוא נשוי לישראלית.
נשוי לישראלית, יש להם בת משותפת, ואם הפועל תל אביב תיקח את העורך דין של חיפה, או שתשתמש בשירותיה של מכבי חיפה בכדורגל, יכול להיות שהוא, איכשהו נוחת, הוא כבר נוחת עם תעודת זהות כחולה.
שאו, ערדי, איזה יציאה של אלי סער, אלי? שיחק אותה.
תקשיב.
שיחק אותה עכשיו ביציאה הזאת.
תשמע, זה נשוי, אב לי ילדה.
מה אתה אומר לי?
קופמן, יש לי שאלה אליכם. לא, באמת, ניר אלון, כל החבר'ה מארגון השחקנים, הם נלחמים שלא יהיה פה זרים, אבל הם לא נלחמים שהזרים נלחמים פה עם, שנישאים פה עם בנות ציון, ואז הם חוזרים לפה כמתאזרחים. מה אתה אומר על זה?
תקשוב, אתה צריך להגיע עוד פעם, באיגוד הכדורסל זה שונה בקטע של התאזרחות.
כן, הוא צריך להיות מלשב, הוא צריך...
לא, אבל אלי סער אמר לי...
לא, לא, הוא פתור כבר מלהיות מלשב בגיל 33.
אבל אלי סער אמר לי שיש שחקני כדורסל שהגיעו ולמחרת יזרחו אותם.
למה למחרת?
זה מה שהוא אמר.
נחתו בנדבק, איבו תודעת זאת.
כבר? איך אתה מסביר את זה?
יש שחקנים...
ציונים גדולים?
יש שחקנים שאני לא יודע איזה אישור של איזה רב הם קיבלו בארצות הברית, הולכים לארגון נפש בנפש, נוחתים לפה כבר... כבר עם הדרכון הישראלי, או אם תדעת את ישראל...
והסמכה לרבנות, והסמכה לרבנות.
רגע, איך קוראים לו לכוכב מה-NBA שבא לפול ירושלים?
הוא לא, מעולם לא טען שהוא יהודי. הוא איברומן. הוא אמר אני איברומן.
קיבל פה משר הפנים במעמד אחר, אבל הסיטואציה שבה שחקן למשל כמו וויל ריימן, או כמו הזר הזה החדש של נס ציונה, שהוצא פה רוני בחמש שנים האחרונות לקבוצות כזר, ופה כולם משתוממים, איך הוא נוחת פה כישראלי.
תגיד לי, על מה אתה מדבר איתי? נחת פה אינדיאני, ומירי רגב סידרה לו על תרומתו הגדולה לכדורסל הישראלי, הוא לא עלה פה לג'אמפ.
לא, הוא היה שחקן עשירי במכבי.
אבל הוא לא עלה פה לג'אמפ, כבר קיבל אזרחות. היא דאגה שיחתמו, כי הוא לא, היא בלטה לאריה דרי, כי הוא תרומתו הגדולה לכדורסל הישראלי.
אלי, מתי מסתיימת הוועדה שלכם בפחות או יותר?
הוועדה... אני לא יודע להגיד לך, הוועדה צריכה להסתיים באזור נובמבר, אני מעריך, אני לא...
3 חודשים יהיו מסקנות?
צריכים עוד הרבה אנשים לדבר, להשמיע את כולם, כולל גם שר הספורט, ובסיטואציה הזאת, הוועדה רק תגיש את המלצותיה לשר, השר בסופו של דבר, שר הפנים, הוא יהיה אחראי, הוא בסמכותו, לקבוע מי, מה, איך...
רגע, רגע, שנייה, 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 שר הספורט מינה את הגברת שר הפריש, היא בנתה ועדה, אתה רוצה להגיד...
לא, שר הספורט, לא מינה
אותה, זה שר הפנים. לא שר הספורט, שר הפנים.
שר הפנים.
שר הפנים, משה ארבל מינה את הגברת פריש.
נכון.
והיא תיתן לו את המסקנות והוא לא יקבל אותה, מה, אנחנו בדינת פרטיה?
לא, היא תקבע לו קריטריונים, היא לא קובעת לו מסקנה. הוא לוקח את ה... הוא מחליט בסוף אם... איקס מגיע לו אזרחות, או וואי מגיע לו אזרחות.
כן.
הוא מקבל קריטריונים שלפיהם אני מעריך שהוא יפעל. כן, אבל, רימו, מה שקורה, מה שקורה בספורט הישראלי, איך קופמן אומר? בואו, למה אתם קוראים לזה הליגה הישראלית? תקראו הליגה, הג'י ליג, הג'י ליג 2.
של העיד הלך.
של העיד הלך. גם בכדורגל
זולה,
אנחנו הולכים לכיוון...
תגיד לי רגע, תגיד לגברת פריש, שאם היא רוצה באמת שקצת סיפורים וכאלה, שתקרא לי, אני יש לי מעל 40 שנה פרטיות.
איך לא הזמינו אותך?
אתה יודע.
אתה יודע שאני ואוזי דן היינו באותו יום.
אבל לפרימו, קופן יודעים שהוא שורף את האסמים, לא רצו לשרוף את האסם על ההתחלה.
כמה פעמים קופן יגיד בוועדה, רגע, משפט אחרון, כמה פעמים יגיד אידלך בוועדה? כמה? אני אומר 300.
לא, אידלך זה לא כללה, זה ביידיש ככה קוראים ליהודים, מה אתה רוצה?
לא, אבל אתה תגיד לשר הפריש כל הזמן, אידלך, היא תוציא אותך מהמשרד. אבל תקשיב,
היא לא תוציא אותי, יש להם את הקטע של זה, ככה מדברים. הרבה מאוד יהודים דוברים יידיש, בטח בחברה החרדית.
בבני ברק שאני הולך, זה רק יידיש.
אז הם אידלך, הם לא
מתגעים. רימו, אפשר לשאול את קופמן שאלה לסיום, האם הפועל רמת גן השנה בסכנת עלייה בעקבות הניצחון אתמול על בני יהודה?
לא.
מה ניצחו? ניצחו בפנדלים, אלי, טקו נגמר.
אנחנו שיקור לגמרי.
זה ניצחון, קופמן אומר.
לא, לא, טקו. אבל אנחנו, יש לנו את נוף הגליל ביום שני, באצטד, ו...
לא, גוטמן עושה עבודה טובה, אי אפשר זלזל.
רבותיי, עבודה טובה זה להגיע לפלייאוף עליון.
הם יהיו בפלייאוף עליון?
זה מה אנחנו רוצים. בפלייאוף העליון יעשו מה הם רוצים.
אין בעיה.
אלי, תודה.
תודה, אלי.
תודה טובות.
לכולנו. הטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורין.
בעוד יומיים תארח מכבי תל אביב את צליה סלובנית, והתחושה הכללית היא שלמכבי יתרון איכותי יכול להבטיח לה ניצחון במשחק הראשון ביניהן. דווקא לכן אין להקל ראש ביריבה, שגם לה כמובן אותן שאיפות בדוקרב הפלייאוף של הקונפרנס ליג. בעיקרון, צליה היא שם לא מוכר לקהל הישראלי. זו גם הסיבה לכך שמכבי תל אביב אמורה הייתה לשאוב עליה כל פיסת מידע, ובוודאי לראות בווידאו את משחקי האחרונים בשלב המוקדמות. בכדורגל אין משחקים קלים ואין יריבות קלות. מכאן שחובה על מכבי להתייחס למשחק כאל משימה גורלית, ולזכור שמיד אחר כך ימתין למשחק הגומלין. הניצחון 5-1 על בני סכנין השבוע בגביע הטוטו הוא ללא ספק גורם מעודד. הגם שסכנין הייתה בנחיתות מספרית בדקות רבות מאוד של המשחק. היא אפילו הצליחה באותו פרק זמן להפקיע שער שוויון זמני שקבע 1-1. בחגיגת השערים המכבית לא השתתף הפעם ערן זהבי, ואולם ביום חמישי השבוע הוא יעלה למגרש מוכן ודרוך לעשות את שלו ולהפקיע. זהבי נותר עדיין פקטור משמעותי בהתקפה, כאשר הצעירים סביבו נהנים לא פעם מהשמירות עליו ומהעובדה שנפתחות בפניהם האפשרויות לבעוט לעבר השער. המאמן רובי קין אינו זקוק לעצותיי כיצד לשחק מול צליה. ובכל זאת, הניסיון מלמד שאם מכבי תל אביב תשחק מהר ותלחץ על שחקני צליה ממש משריקת הפתיחה, היא עשויה להכניס למצוקה את ההגנה הסלובנית. ברקע ממתין למכבי תל אביב השלב הבא, ויהיה חבל מאוד אם הקבוצה לא תעמוד ביד שהציבה לעצמה. עשרות אלפי האוהדים שיהיו באצטדיון בלומפילד רוצים להישאר באירופה. על השחקנים מוטלת החובה להראות שאכן הם שווים אירופה. ומכאן לעניין אחר. אתמול קראתי במקומות אחדים ששחקן הכדורסל הנפלא סטף קרי אומר שהוא הרכז הגדול ביותר בהיסטוריה. האמת היא שהופתעתי לקרוא זאת. עכשיו הרשו לי לצטט דברים שאמר נולה ג'וקוביץ' לאחר זכייתו בטורניר הטניס של רולאן גארוס. איני יכול לומר שאני הגדול מכולם, משום שיהיה זה חוסר כבוד לאלופים מתקופות אחרות. כך נולה, קצר, צנוע ולעניין. טוב יעשו גדולי הספורטאים בעולם אם יאמצו לליבם את דבריו החכמים של הטניסאי שזכה בחייו ביותר מטורניר אחד.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
חזרנו. אנחנו עכשיו עם אלופת עולם, אדון פרימו, שחר טיבי, אלופת העולם בגלישת רוח, בדגם IQ פויל. השיגה את התואר באליפות שהייתה בהג בסוף השבוע, ולנו יש כבוד באמת לדבר איתה. אלן שחר,
שלום, שלום, ערב טוב.
כבוד גדול, כבוד גדול, ואני מעריץ שלך בלי לראות את השיעות שלך.
ואהבנו גם את הדברים שלך בסיום בראיון שראיתי מהסירה, שהקדשת את התואר ללי קורזיץ' שמתמודדת עם מחלה קשה. קורזיץ' למי שכח הייתה אלופת עולם 4 פעמים, ובאמת ריגשת. אני אומר לך, עשית לנו את זה.
תודה רבה, אני שמחה שהייתה לי את הזכות לעשות את זה.
נכון.
לעשות את זה.
זו באמת זכות. בואי ספרי לנו, קודם כל הגעת לגלישה אחרי שהיית שייטת, וכיוונו אותך לכל מיני דגמים של סירות, אבל את החלטת ללכת על הגלשן. למה?
קודם כל, במקור, אני גלשתי. בתור נערה, גלשתי רוח.
את אלעתית, נכון?
כן, אני אלעתית.
כמו קטי ספיצ'קוב.
כמו קטי, כמו שחר קובני. גדלתי במודל השייט באלעת, בתור גולשת רוח. בגיל 18, ככה, לקראת את הקמפיין בטוקיו, עברתי לסירות 470. ועשיתי קמפיין שלם לקראת טוקיו ב-470, כמעט קצת יותר מ-5 שנים. וככה, אחרי טוקיו, הכל השתנה. מ-470 נשים זה דגם שלא היה קיים יותר. 470 הפך להיות דגם מעורב. וגלישת הרוח גם השתנתה לגמרי, ובעצם שינו את הגלשן האולימפי מה-RSX ל-IQ פויל, וככה בכל מקרה הייתי צריכה להתחיל משהו מחדש, לא יכלתי להמשיך עם נויה ברם, אז לקמפיין נוסף בעצם. נויה הייתה איתי במשחקים האולימפיים, סיימנו ביחד במקום 8, והחלטתי שאני רוצה לנסות לחזור לגלוש, כי ככה
את זה את יותר אוהבת בעצם.
כן ולא, כי
שינו גם את הגלשן.
שינו את הגלשן.
ראיתי חלק מהשידורים, החרב באוויר, זה ממש, את יודעת, אתם יותר עפות מאשר על המים.
כן, כן, זה ממש, אנחנו מרחפות כמעט 90% מהזמן. הגלשן הרבה יותר אקסטרימי, הרבה יותר מהיר, דורש יכולות גלישה אחרות בעצם מהארסיק. הפורמט שונה לגמרי, הכל הרבה יותר מהיר, מה שנקרא.
אבל דורש גם ממכן, השייטות, הגולשות, להיות הרבה יותר כבדות, בשביל להתמודד עם הגלשן הזה.
כן, כן, מה שקרה בעצם, השינוי מה-RSX ל-IQ פויל דרש בעצם שינוי של כמעט 10 קילו בטופ העולמי, בוא נגיד את זה ככה, במשגל גוף. אני, המימדים שלי יתינו בול. ככה, באתי מ-470, לא כל כך הייתי צריכה לשנות את המימדים שלי, אני גבוהה, אני חזקה. ידעתי את זה גם שחשבתי על לעבור לדגם הזה, כי הבנתי מה הפוטנציאל שלי, א' בגלל הממדים וב' בגלל היכולות פגישה שלי והיכולות הטכניון שלי. אני יכולה להגיד לך ששנתיים היום אני מבוצע מההחלטה הזאת מאוד.
השגת עוד תארי פה את אלופת עולם, אבל היו תחרויות נוספות שניצחת בהן בדרך?
אז זה היה לי ככה שנה שעברה הייתי מאוד קרובה למדליה באליפות עולם, וככה היה לי פספוס גדול, סיימתי שמינית שנה שעברה באליפות העולם. בתחילת שנה האחרונה סיימתי ראשונה בגביע העולם בלנזרוטה, ושנייה במשחקי ה-IQ פול בלנזרוטה, ככה היו שם שני תחרויות סבב של הדגם שלנו, סיימתי שנייה וראשונה.
אבל אני בנקודה הזאת רוצה לשאול אותך, כי אנחנו לקראת אולימפיאדה פחות משנה, ועכשיו את אלופת עולם, ובדרך כלל שחר לפני אולימפיאדה, כל אלה שיש להם
יש לה עוד אליפות בינואר.
כן, אבל אני מדבר על האולימפיאדה שיוצאים הישראלים לאולימפיאדה בים, אנחנו תמיד מחזיקים, כאילו שם יכולה לבוא מדליה, אנחנו אנשי ים ישראל, יש לנו משם מדליות.
אבל יש לה קודם כל תחרות להיות הגולשת של ישראל, היא מובילה את הדירוג ב-15 נקודות, אוקיי?
האמת זה לא נכון.
כמה?
זה לא נכון, אני שנייה בדירוג, אגב, אני שנייה בדירוג אחרי שרון קנטור, שרון, האמת...
שנייה בדירוג, כן.
אוקיי, התחלנו את המבחנים האולימפיים בעצם השנה, באליפות אירופה האחרונה, במאי, המבחנים הפנימיים בינינו. באליפות העולם הזאת השגנו את הקווטה למדינה, כי נבחרת, כל אחת, היינו בין 8 המדינות הראשונות, ובעצם תהיה גולשת ישראלית בפריז, זה נפתח. עכשיו, מי מאיתנו שתיסע, פה מתחיל המשחק הפנימי, התחלנו את המבחנים
באליפות אירופה. מה הפער בין שרון לבינך? אני מי שקטי השלישית.
כן, הפער כרגע הוא של נקודה. בעצם הגענו למצב שאליפות עולם הבאה בלנזרוטה, הכל יכול לקרות שם.
זה מזכיר לי את הקרב שהיה בין שחר לבלונדין, איך קראו לו שהיה ביניהם קרב
שרק... לימון נסיח.
כן, לימון נסיח.
זה מאוד אומר,
אבל תמיד, כל מדינה שולחת גולש וגולש
אחד. כן, זה בעייתי, איזה קרב זה ביניהם בתוך המדינה, יאללה.
אבל כל הכבוד באמת, קודם כל, על התואר העולמי, לשחר ולקטי על הסגנות, ויש קרב, יש קרב בין שלוש גולשות.
יש קרב, לא רק בין שלוש גולשות, יש לנו עוד ארבע גולשות בנבחרת, וכל אחת מהן בשבוע טוב שלה יכולה לעשות מדליה בכל תחרות בינלאומית, שזה מדהים. זה מדהים מה העומק שיש בנבחרת והכישרון שיש עם הרבה בחורות צעירות מאוד. אני כאילו סקנת השבט בתוך הנבחרת, אני בת 26 עוד מעט, ויש ילדות בנות 17 ו-18 ש...
כן.
שחר,
שאלה, שאלה, שאלה אחרונה, יש לך חסות מסחרית?
כן, יש לנו חסות מטעם אקסי גרופ, שהתחילו לתמוך בנו בתחילת השנה. מודי אנג'ל, ככה, מנכ"ל החברה, החליט לתמוך בנו כנבחרת, ויש לי גם חסות אישית. מתחילת השנה האחרונה, נובה, חברה מדהימה ש... ככה נתנה לי הרבה רוח דבית בשנה האחרונה.
יופי.
תודה לך.
יופי, תודה, הצלחה, שחר. תודה לך,
ושיהיה בהצלחה.
הרבה הרבה תודה.
תודה. עכשיו אנחנו עם סעיד בסול, הבעלים של מכבי בני ריינה. אהלן, סעיד.
ערב טוב, אחרי צהריים טוב.
אחר צהריים טוב. טוב, אז אחרי הפסד להפועל פתח תקווה, לא התלהבת ממה שראית, והודעת לשחקנים שהם לא צריכים לבוא לאימון. אתה מאוד כועס על חוסר המחויבות, פותחים את הליגה בשבת, השקעת מספיק ואף יותר בהכנות לעונה הזאת, ושלחת אותם הביתה לחשבון נפש כפי שהגדרת את זה. מה המצב כרגע? יום אחרי.
עדיין המצב לא השתנה מהצהריים.
מה זאת אומרת? מחר יש אימון או אין אימון? מחר.
נכון, לעכשיו לא.
תשמע, אני חייב להגיד לך שני דברים.
אתה מצפה רגע, אתה מצפה לאיזשהו משוב מהשחקנים, לאיזו תשובה?
לא. אני מצפה שהשחקנים והמאמנים וכל מי שקשור לקבוצה יישב מול המראה ויעשה חשבון נפש בינו לבין עצמו, ואחרי זה נחזור לדברים הרגילים.
אני חייב להגיד לך שני דברים בעניין הזה. קודם כל, אחד, זכותך כבעלים, ראית, לא מצא חן בעיניך, השקעת כסף, ולכל להיות שאתה לא מרוצה ממספר שחקנים, אולי זה אפילו רמז, אם לא תהיו טובים יותר, אני אשלח אתכם בביתה. זה מהבחינה הזאת, אבל העיתוי הוא ארבעה ימים לפני משחק הפתיחה, משחק חוץ לא קל בנתניה. האם אתה לא חושש שזה יפגע במשחק בנתניה?
אני חושב שכל משחק הוא משחק לא קל, לא משנה מול מי אתה משחק, ואני, ההחלטה הזאת לא באה בגלל התוצאה, ההחלטה הזאת באה בגלל איך אנחנו נראינו, ואם אנחנו רוצים לשים את הראש על הכתפיים ולדעת איך לפתור את הבעיה, אז אני, זו הדרך שלי, זה שכל אחד צריך לשבת, מול המראה, לעשות חשבון נפש על מנת להביא מעצמו יותר, ואם אני לא נצליח לעשות את זה, אז יש בעיה. נכון לעכשיו שום דבר עוד לא מאוחר, ואנחנו
אז אני רוצה לשאול אותך סעיד, בנקודה הזאת שומעים מהדברים שלך שאתה לא מרוצה, האם השלב הבא מעמדם של מספר שחקנים והמאמן שרון מימר בבעיה?
תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו, אין משהו חסין בכדורגל, הכל דינמי, אבל התוכנית שלי לא לשחרר אף אחד, נכון לעכשיו אין לי תוכניות לשחרר אף אחד.
אבל אתה רוצה שהם יהיו יותר טובים, ויכול להיות שהם לא יהיו יותר טובים, זה מה שאני אומר.
נכון, אני רוצה, אם אנחנו לא נהיה יותר טובים, אז נראה מה לעשות בהמשך. לא נחכה עד הסוף, נראה איך לפתור את כל הסוגיה.
אני רוצה להזכיר לך,
אני מאמין שעדיין יש לנו סגל טוב, ויש לנו קבוצה טובה, ויש לנו מאמן מהטובים
בליגה,
ואני מאמין...
אבל אתה מקבל, סעיד, אתה מקבל איזשהו ריקושט מהסגל, מהקפטן, מאנשים שנמצאים במגע עם השחקנים.
מהמאמן.
עכשיו קיבלתי טלפון עם מהמנהל של הקבוצה, תוך כדי גם הודעות מוואטסאפ שהשחקנים מבקשים לדבר איתך ולשבת איתך, ונכון לעכשיו אני עוד לא בשל לשבת עם אף אחד ולא לדבר עם אף אחד.
אני רוצה להזכיר לך דבר אחד, תחילת העונה שעברה שרק הייתם פעם ראשונה בליגת העל, לא היית מרוצה ואחרי תקופה קצרה פיתרת את אדם אדיה. האם מה שעשית עכשיו, אתה רוצה למנוע פתיחה לא טובה, אתה עושה את זה היום, אתה לא רוצה לעשות את זה אחרי שניים או שלושה משחקים?
אני חושב שיש לנו סגל טוב. אני רוצה להגיד לך משהו, לפני שלושה שבועות שחקנו נגד נתניה, ואם היית רואה את המשחק, לא היית מבדיל בין רני לנתניה. אותו נתניה שאנחנו אומרים שיש לנו השבוע משחק מאוד קשה איתה. יש עלויות ירדות, אנחנו נעשה את הכל לתקן את כל הדברים הלא טובים אצלנו בקבוצה. אם נצליח, אז הצלחנו, ואם לא נצליח, אז כנראה מה שבישלת אכלת, בישלתי דברים לא נכונים, ואכלתי דברים לא טעימים.
טוב, בוא נקווה, תשמע, היום הם יום אחרי משחק, אז אפשר, אבל ברגע שתחליט שיחזרו לאימונים, יש לך בשבת כבר פתיחת עונה, עם מכבי נתניה, וצריך להצליח. סעיד, שיהיה בהצלחה.
תודה.
אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסומות ונשוב. חזרנו, בעוד שבוע מהיום, ביום שלישי הבא, בדרייבים בתל אביב, תיפתח כאן אליפות אירופה בכדורעף, איתנו גנדי סוקולוב, שחקן נבחרת ישראל, עד כמה שאני זוכר, מכבי תל אביב, אהלן גנדי.
אהלן, שלום שלום.
קודם כל, אליפות אירופה, דרג א', יש באירופה מעצמות בכדורעף, איך הגענו לזה?
האמת שהגענו לזה בגלל האירוח, אנחנו מערכים את הבית שלנו, אז מגיע לנו אוטומטית להיות באליפות אירופה.
וזה יהיה רק בהיכל שלמה, כל המשחקים, או שזה מפוזר?
לא, בית אחד.
לא, כל המשחקים בהיכל שלמה.
כל המשחקים של הבית שלנו?
כן.
מי הנבחרות בבית שלנו?
יש לנו את יוון, רומניה, צרפת, פורטוגל וטורקיה.
ואיך אנחנו יחסית לנבחרות שהזכרת?
צרפת וטורקיה אנחנו צריכים נס אדיר כדי לדגדג אותם, את כל השלוש האחרות אני חושב שביום נתון אנחנו יכולים לנצח.
אתה יודע, אני מכיר אני רואה פשוט משחקים בליגה העולמית, אני רואה נבחרות אירופיות, אני רואה את איטליה, אני רואה את פולין, אתה יודע, אני רואה נבחרות באמת שהשחקנים מרחפים, כדורעף זה משחק מדהים, חבל שנחשפים פה למשחק הזה רק באולימפיאדות.
האמת שבפולין הם שם ממלאים עולמות
על המשחק שהם ירחו שם אליפות, אני לא זוכר אם עולם או אירופה, מלי עולם, והם היו שם איזה 60 אלף איש באצטדיון.
כן, כן, עשו את המגרש באצטדיון ומילאו את האצטדיון, כן.
מה החוזקות שלנו? ראינו את מכבי תל אביב בגביע האתגר, אתה גם שיחקת? הפסדנו בגמר לקבוצה מהאים האזורים, נכון?
לא, הפסדנו לאולימפיאקוס.
ניצחנו את הקבוצה הזו, נפסדנו לאולימפיאקוס. מה זה אומר על יוון מהבחינה הזו?
יוון זו נבחרת חזקה, ראינו אותם עכשיו במשחקי הכנה שלהם, כמו שאנחנו הגענו לפני שבוע, עשינו משחקי הכנה במקדוניה, טורניר של 10 ימים. ראינו אותם משחקים, יש להם שחקנים טובים שמשחקים בליגות טובות, אבל אתה יודע, נבחרת זה שונה מקבוצה, אתה יודע, קשה, אתה מביא כמה שחקנים, אתה יודע, חלקם טובים, חלקם טובים פחות, ויש לך תקופה מאוד קצרה שאתה צריך, מה שנקרא, לחבר את כולם, למצוא את המאמן, צריך למצוא את האיזון הנכון בין כולם, לא קל, זה לא בדיוק כמו קבוצה שאתה רץ איתה 8-9 חודשים, זה שונה.
אז אתה אומר ש... יש לנו כמה, אמרת, ספרת לנו 5 קבוצות, נכון? זאת אומרת, 6 קבוצות בבית, איזה מקום אנחנו צריכים כדי לעלות לשלב הבא?
אנחנו צריכים 2 ניצחונות כדי לעלות לשלב הבא.
למה? כמה עולות מבית?
4
עולות לשמינית הגמר.
תקשיב, זה כמו הכדורסל, נותנים פה המון קרדיט
לה. זה, אגב, זה השתנה לפני איזה 3 שנים לדעתי, או 4, משהו כזה, עד אז זה לא היה ככה.
זאת אומרת, 2 ניצחונות עשינו בהיכל שלמה, אנחנו בשלב הבא.
2 ניצחונות עשינו היסטוריה, כן.
היסטוריה?
ואיפה מתקיים בשלב הבא?
האמת שאני לא הגעתי עד כדי כך רחוק, אני מתמקד במשחק הקרוב יום שלישי, לא חושב קדימה.
האולם יהיה מלא, כי במשחקים שלכם במכבי האולם היה מפוצץ.
כן, אני מקווה מאוד שאני באמת מזמין את הקהל להגיע, זה באמת יהיו משחקים לדעתי מאוד מאוד יפים. הבנתי שגם בוא נגיד מכינים את האולם ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני מקווה אני מזמין את כולם להגיע למשחקים לעודד אותנו. אני חושב שזה גם יכול להיות משהו שיעזור לנו, אתה יודע, לתת את הפוש הזה, לנצח את המשחקים. קהל יהיה מאוד חשוב במשחקים האלה.
תגיד לי, איך הליגה הישראלית מייצרת בשנים האחרונות שחקנים טובים לנבחרת טובה? זה בזכות הליגה שלנו?
לא הבנתי את השאלה.
אם יש לנו שחקנים ישראלים מספיק טובים, שיש לנו נבחרת טובה, מהליגה שלנו עם השחקנים הטובים?
אני יכול להגיד לך שדווקא עכשיו יש לנו כמה חבר'ה צעירים בנבחרת, שהם, כפי שזה נראה כרגע, הם מכוונים מאוד מאוד גבוה לליגות הגבוהות, גם קבוצות מאוד טובות באירופה, מזמנות אותם למחנות אצלם, והם באמת כישרונים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני חושב שדווקא יש כרגע, מבחינת הסגל שיש לנו, יש לנו סגל טוב, גם מאמן הצליח, מה שנקרא, למצוא את האיזון בין השחקנים, איזון טוב.
יפה. גנדי, שיהיה בהצלחה.
יש לנו רוני בחול שחקנים? בטח שנבוא. יש לנו שחקנים שמשחקים בליגות בחול? בנבחרת?
היו לנו, שאני זוכר, שחקנים, שחקנים באיטליה, היו לנו ביוון.
אז השנה כולם מהליגה הישראלית.
השנה כולם מהליגה הישראלית. לא, יש לנו שני, לא, סליחה, יש לנו שני חבר'ה שמשחקים בקולג'ים והם זכו באליפות.
יפה.
יאללה, בהצלחה.
גנדי, בהצלחה.
אחלה, תודה רבה.
פרימו, אני קורא שאני רואה שאתה עסוק בידיעות ברשת על ביתר ירושלים שכועסים מאוד על העונש.
שלחו לי אוהדים
של מכבי חיפה.
כן, שלחו לי אוהדים של ביתר ירושלים שהם גם ירבו, הם הודיעו את זה גם לברק אברמוב, שמה שהיה היום בבית הדין לא יכול לעבור בשלום. אני מאוד מקווה שהם לא מתכננים לנו, רוני, משהו שלא מתאים במחזור הפתיחה בבלומפילד. הם משחקים ביום שני בבלומפילד נגד הפועל חיפה, אבל הם אש, הם התקנו גם את ברק אברמוב, שהם לא הולכים לעבור על זה בשתיקה, על מה שעבר היום בבית הדין. אני באמת, אנחנו רוצים לפתוח את העונה בלי אבוקות, בלי פריצות למגרש, בלי כלום, ושביתר תדע שיש להם על תנאי.
יפה, לכו לצפות, רוצו לצפות בשידורי אליפות העולם באתלטיקה. יש שם באמת דברים מדהימים, הרבה יותר טוב מאשר לצפות בשידורי אקטואליה. בכך ראיתם הכל ברשתות פה.